לאיפה הגעתם?
ב-11.
אוקיי, עוד?
אנחנו הגענו ל-14, אני חושבת.
13-14.
13-14, כן. לא, 15 אפילו, לא? חלק. לא, לא, 13-14, כן.
אוקיי. עוד, יש עוד... איריס? עדי? אוקיי.
אני גם, כאילו, הבאתי קצת הלאה, אבל אני צריכה לחזור שם אחורה.
טוב, בואו נתחיל. אני רוצה, כמו שכתבתי לכם בדף, זה א', נושא מאוד רחב, וב', העיגון שלו במקורות תלוי הרבה מאוד בסברות ופחות בלימוד של סוגיה עם מפרשים ודיוקים כאלה ואחרים, ולכן לפחות בסעיפים האחרונים הפניתי אתכן ישר למאמרים על, או לסקירות כאלה, ופחות למקורות וראשונים ואחרונים כמו שאנחנו רגילים לעשות בדרך כלל, אבל נדמה לי שזה נותן איזושהי תמונה יותר טובה, ולכן בחרתי בדרך הזאת. הנושא הוא, פשוט בגלל הפגישה שהייתה לנו בפעם הקודמת, חשבתי שמן הראוי להתבונן על זה באיזשהו מבט טיפה יותר שיטתי. אני מאוד לא אוהב את סוג הפגישות הזה. איכשהו זה מין מתברבר לכל מיני כיוונים שהם לא... אי אפשר ללמוד מזה שום דבר. זאת אומרת, זה מין איזה אמירות נורא כלליות, חלק מהם זה פשוט היכרות עם השטח, שזה גם נקודה מעניינת. אבל מבחינת הלימוד, זה משאיר אותנו בלי תמונה. ולכן חשבתי שאם כבר נוגעים בזה, אז צריך להציג איזושהי תמונה. יש גם לדעתי אי דיוקים נפוצים, שגם לדעתי גם בדבריו היו, אבל זה מאוד, מאוד רווח, בגלל שיש פה, כמה מושגים קצת עדינים, בעיקר לגבי אוטרה ודחויה. טוב, אז אני רוצה להתחיל אבל באמת מההתחלה, כמו שאמרתי לכם גם ש... אני לא כתבתי פה סיכומים, כי אני לא ידעתי עוד פעם איך להגיע לזה, ומאיזה צד, ומה בדיוק נעשה, וכמה, אז יהיו את ההקלטות, אבל אני לא אשלח סיכומים על העניין, אלא אם כן יהיה משהו שאולי יש לי מאמר וזה, אני יכול לשלוח את החלק לפני טיפו, אז לא צריך. טוב, אני רוצה להתחיל, באמת בשלוש הקטגוריות, שזה רק איזשהו מבוא מסגרת כללית לדיון, שלוש קטגוריות של דיני רפואה ופיקוח נפש בשבת, או פיקוח נפש זה בעצם רק אחת מהשלוש, יש קטגוריה של נחוש באלמה, מרגיש קצת לא טוב, לא משהו מאוד משמעותי, יש חולי שאין בו סכנה, ויש חולי שיש בו סכנה. חולי שאין בו סכנה זה או שהוא מרגיש נחושים בכל הגוף, או שהוא נופל למשכב, אלה הקריטריונים ש... מופיעים בשולחן ארוך. מחוש באלפא זה קצת כואב לי הראש, או כואבת קצת הבטן או משהו כזה, וצריך לקחת איזושהי תרופה, אבל לא, זה לא משהו שהוא אפשר להגדיר אותו כמחלה. והקטגוריה השלישית מה שנקרא פיקוח נפש, שאנחנו בעצם ירצה להתמקד בו. בואו רגע נסתכל בשולחן ארוך. פעם, גם שולחן ארוך הוא לא מקור ראשוני, מבחינתי הפניה לשולחן ארוך זה גם בעצם הפניה למקור מסכם, ולא מקור ראשוני. סימן שם כ"ח סעיף א', מי שיש לו מחוש באלמה, הוא מתחזק והולך כבריא, כוונה זה לא מפיל אותו למשכב, הוא יכול ללכת, הוא מתפקד כאדם בריא פחות או יותר, אסור לעשות לו שום רפואה, ואפילו על ידי אינו יהודי, גזרה משום שחיקת סממנים. זאת אומרת, יש איסור על לקיחת תרופות בשבת, ועל עשיית דברים שנעשים לשם רפואה, והיסוד, זה איסור דרבנן, והיסוד של האיסור זה שמא האנשים יבואו לשחוק סממנים. כשהכינו את התרופות, אז תחנו כל מיני חומרים, שחקו סממנים, זה החומרים שמרכיבים את התרופות, וזה יכול, כן, מלאכת תוכן. אז בגלל החשש שיבואו לשחוק סממנים, אסרו מדרבנן לקחת תרופות בשבת, אוקיי?
אבל רגע, צריך לדייק פה בלשון, שהוא אומר הוא מתחזק, כלומר יש פה תהליך של הבראה, אחרת...
לא, 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 מתחזק והולך,
העניין הוא מתפקד.
מתחזק והולך, הכוונה שהוא מתפקד כאדם בריא. והולך, לא, זה לא מתחזק והולך, זה מתחזק, כמובן הוא חזק, הוא לא, זה לא מפיל אותו למשכב, והוא הולך, זאת אומרת, הוא הולך באחור, כאדם מהלך. מהלך. מהלך, בדיוק. אז זה האיסור של שחיקת סממנים, יש על זה הרבה דיונים בפוסקים היום, כי היום אף אחד מאיתנו לא שוחק סממנים, אנחנו קונים תרופות בבית מרקחת, אנחנו לא מכינים אותם בבית, ולכן השאלה היא בכלל מה המשמעות של הגזירה הזאת, אז יש כללים אלה ש... גזרות שבטל טעמן, וכל מיני תסוג הזה, שצריך בית דין בכל זאת כדי לבטל אותן, אז לכן בעצם לא מבטלים לגמרי את האיסור הזה, אבל מאוד מאוד מקילים בו. זאת אומרת, בכל מקום שבו יש עוד סניף להקל, אז מקילים. בעצם לכולם ברור שהגזרה הזאת היום לא רלוונטית.
אבל זה למשל שחיקת הכדורים. שומע? למשל ילדים שלא יכולים לבלוע כדור גדול, ויש עניין של שחיקת כדורים.
כן, אבל זה
נכון. היום, ולמה זה גם תוכן.
זה נכון גם באוכל, זה לא רק, לפי זה אסור לאכול גם בשבת.
זה גם לא היה בגזרה. לא, זה לא היה בגזרה.
גזרת שממנים הייתה בגלל שאנחנו נבוא לשחוק להכין את התרופה. נכון שלפעמים אתה יכול לטחון במצבים אחרים, אבל זה לא מה שגזרו. אנחנו לא מחדשים עכשיו גזרות חדשות.
זה קצת העניין של איסור לנגן, כי אף אחד מאיתנו לא יודע לתקן. וכאלה,
אבל... אותו דיון, אותו דיון, כן. טוב, בכל אופן, הוא סתם דוגמה נוספת, הרבה, יש פוסקים שכותבים שלא לנסוע על אופניים מחשש שמא יבוא לתקן אותם בשבת. אין לזה שחר. אין לזה שחר, דווקא שם אתה כן יכול לבוא לתקן אותם בשבת, יורד את השרשרת או משהו כזה, אבל אתה לא יכול לחדש גזירות חדשות מעצמך. יכול להגיד, מן הראוי להימנע מלנסוע על אופניים. אתה לא יכול להגיד שאסור, כי דבר הוא אסור אך ורק אם ישב בית דין מוסמך ואסר אותו. אין היום בית דין מוסמך כזה. לכן, זה כל מיני אמירות שהן אמירות בעייתיות בעיניי. טוב, אבל זה סוגר סוגריים. הסעיף א' מדבר על איסור שחיקת סממנים, שזה מדבר רק על תרופה לאדם שיש לו מחושים, זה הדרגה הקלה ביותר. סעיף ב', זה הדרגה השלישית, החמורה ביותר. מי שיש לו חולי של סכנה, מצווה לחלל עליו את השבת, והזריז הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים. השואל, הכוונה, מי שמחפש פוסק כדי להתייעץ איתו, לקבל ממנו הוראות, אתה לא מחפש שום דבר. אם אתה כאזרח פשוט מעריך שיש סכנה, אתה לא אמור לחפש אף אחד, אתה צריך לחלל שבת ולפעול מיד. לוקחים את הסיכון שיכול להיות שאתה טועה וזה יהיה חילול שבת, וזה עדיף על הסיכון, שאתה צודק, ועד שהלכת לשאול, כבר קרו כל מיני דברים. אז לכן ההנחיה היא לא לשאול, לא להסס, לא להתלבט, אלא לפעול ישר. אם יש ספק, אין ספק, כמו שקורה.
אבל יש לפעמים סכנה. לא אחת, גם בזה יש סכנה.
ומה?
שאני עושה משהו לא נכון. לכאורה אני רוצה לעזור ולהציל.
אדם תמיד צריך לפעול, אדם תמיד צריך לפעול באחריות, אין מה לעשות. אבל אתה צריך לפעול, אם את חוששת, אז תביאי רופא, זה, להביא רופא זה בסדר גמור, אבל ללכת לשאול רב, האם להביא רופא, זה עוד שלב, בשלב הזה הוא מיותר.
את אמרת משהו שלא קשור לשבת, זה באופן כללי, צריך לדעת מה הטיפול הנכון, אם להסיע אותו למטה.
אבל
רגע, קשור למטה.
השואל
פה... לא, לא מה צריך לעשות, אלא שלא להתלבט, זה העניין.
טוב.
אז זאת הדרגה השלישית בעצם, זה חולי של סכנה, ושימו לב, חולי של סכנה, אין הכוונה שבן אדם הולך למות תוך, לא יודע מה, תוך שעה, או אפילו לא הכוונה שהוא בוודאי ימות. חולי של סכנה, הכוונה חולי שעלולים למות ממנו. זה נקרא חולי של סכנה, בגמרא כבר ראיתם, יש גם ספק פיקוח נפש שדינו כמו ודאי פיקוח נפש. אז לכן חולי של סכנה זה לא... בן אדם שוודאי הולך למות, אלא בן אדם שיש חשש משמעותי שהוא ימות, ועוד פעם, יש חשש שבן אדם ימות גם אם הוא יורד לרחוב. אולי תעשו אותו. אז זה לא נקרא חשש שהוא הולך למות. חשש הכוונה חשש משמעותי. אין קריטריונים חד ערכיים, אבל ברור שלא כל אפשרות היפותטית נקראת ספק פיקוח נפש. ספק פיקוח נפש זה כשיש חשש משמעותי. אוקיי, אז זה סעיף ב'. הדרגה השלישית מופיעה בסעיף י' זין, חולה שנפל מחמת חוליו למשכב, זה פה סעיף י' זין, ואין בו סכנה, זה לא מחוש באלמה, הוא חולה. מצד שני, הוא נופל למשכב, אבל אין בו סכנה. הקריטריון הוא שהוא נופל למשכב. הגה, הרמה, או שיש לו מיחוש שמצטער וחלה ממנו כל גופו. ושאז, אף על פי שהולך, כנפל למשכב דמי. ואת הרמה מוסיף עוד קריטריון. אצל השולחן ערוך הקריטריון הוא אם הוא נופל למשכב. מה שמחמתו אתה נאלץ לשכב, זה מה שמוגדר כמחלה להבדיל ממחוש. הקריטריון הוא אם אתה נאלץ לשכב. הרי מה אומר לו, גם אם אתה לא נאלץ לשכב, אלא אפילו אם אתה הולך, אבל כל גופך כואב, זה לא איזה מחוש מקומי או משהו כזה, זה כל גופך כואב, אז גם אם אתה אדם עמיד ולא הולך לשכב במיטה כתוצאה מזה, עדיין זה נקרא חולי שאין בו סכנה. אז פה, אז יש פה כל מיני ויכוחים מה בדיוק עושים, אומרים לאינו יהודי לעשות לו רפואה, אבל אין מחללים אליו את השבת באיסור דאורייתא. אפילו יש בו סכנת איבר. שימו לב, בן אדם יכול לאבד איבר. לאבד אוזן, לאבד יד, לאבד רגל, לאבד אצבע, זה לא מצדיק חילול שבת באיסור דאורייתא. תשימו לב עד איפה הדברים מגיעים. עכשיו היום, אגב, מקילים גם בזה. למה? כי הטענות הן שאם אתה מאבד איבר, זה יכול לסכן לך את החיים בכלל. אתה תיכנס להיסטריה, אתה לא יודע מה, זה יכול לקרות כל מיני דברים. נכון שזה חשש רחוק, אבל מלבישים לפעמים חששות רחוקים כדי להתיר לך בעצם דברים שרוצים להתיר אותם מסיבות אחרות. אתה לא מאבד את האיבר שלו בגלל חשש מחילול שבת.
גם הרבה דברים ברפואה השתנו והתפתחו, ויש בזה גם בסיס אמיתי, חוץ מהפגיעה הגרועה מאוד באיכות החיים.
זה נכון, אבל החשש הוא כל כך רחוק, שאני חושב שהסיכוי, אם היינו דנים בזה, נגיד שלא היה פה, נגיד שאין פה סכנת איבר, בסדר? אבל יש את אותו סיכוי של חשש שאני אמות. הסיכוי הרחוק הזה שבא מסכנת איבר, כן? אבל אני אומר, הוא לא בא דרך סכנת איבר, סתם משהו אחר שיש לו סיכון לחיים ברמה של 0.5%. גם אנחנו לא נתיר חילול שבת בדאורייתא. אבל אם יש סכנת איבר, הרי יש לנו בעצם מוטיבציה להתיר כדי להציל את האיבר, כי לאבד איבר זה לא דבר פשוט. אז אנחנו משתמשים בשיקול של החשש הרחוק של פיקוח נפש, ובעצם אנחנו מתירים לחלל שבת על סכנת האיבר.
אני יכולה לשאול על זה משהו לדם?
כן.
אם אחת השיטות שראינו בגמרא זה שחלל עליו שבת אחת כדי שתשמור שבתות הרבה. עכשיו, בן אדם למשל נהיה חרש. אז עכשיו חרש פטור מ... מה?
מה נהיה?
חרש.
חרש,
נו. אוקיי, איבד דבר, איבד גם את השמיעה. אז חרש פטור מן המצוות.
לא, הוא לא פטור.
חלל עליו שבת אחת כדי ש...
לא פטור. חרש...
חרש
אילם, חרש שפטור מהמצוות, חרש שוטה וקטן, הכוונה לחרש אילם מלידה.
בסדר, אז... מלידה רק, ומי שלא נולד ככה, אלא אחרי יש לו פטון?
אז לא.
הוא לא בגדר שוטה.
חרש נכנס לגדר שוטה.
הבנתי.
אם יש חרש שהוא לא שוטה, אז הוא חייב במצוות.
אני מתארת לעצמי שהיום, אגישי, אני לא יודעת מה היה פעם, אני מתארת לעצמי שפרקטית הם גם מצאו לזה היתרים פעם, אבל איפה תחום הנפש פה? זאת אומרת, בן אדם מאבד איבר, זה פגיעה, תקרא לזה בלשון עדינה איכות חיים, תקרא לזה בלשון לא עדינה, פגיעה בנפשו של האדם, יש בזה, אנחנו יודעים שיש גם עניין של חשיבות על נפש האדם,
יש חשיבות, אבל זה לא פיקוח נפש.
זה גם הרבה פחות ממה שמקובל בימינו. בעבר זה היה קצת זניח, את הנפש.
לא יודע אם זניח, אבל היו פחות רגישים מהיום, אנחנו קצת יותר מפונקים היום. אבל אני אומר, יש שאלה אחרת, במקום שבאדם יש חשש שהוא מאבד את שפיותו, נכנס לגדר שוטה. ואז יש דיון האם דבר כזה נקרא פיקוח נפש. אני חושב שכן, אבל דיון לא פשוט. יש מאמר של הרב מקריטין על זה.
אדם הוא בסכנה שהוא הולך להיות עיוור. מה? זה חלק מהעניין, הוא יכול לחטוף מזה סטרס מטורף.
בסדר, אז לכן אמרתי שהחששות האלה משתמשים בהם כדי להתיר מלאכות לסכנת איבר, חלק מהפוסקים. עכשיו תלוי, עד איפה חוששים ולמה חוששים. אין פה קווים חדים, אני פה רק מסרטט תמונה כללית.
וגם רציתי לשאול על זה, חז"ל, אז הם הביאו את השיטה של אביחי בהם. אביחי בהם, איפה פה גם המקום של, כאילו למה הם כל כך מזלזלים בנושא של איבר? למה הזלזול הזה? וחי בהם, אתה יכול להגיד שהוא יחיה, בשלמות, כאילו, למה מזלזלים בנושא של
איבר ש... את מניחה שהם מזלזלים בשלמות של איבר, אבל את יודעת, זה הכשל הידוע, יש סיפור על רב חיים מבריסק, שתפסו את האישה, תפסו את הילד שלה בגזירת הקנטוניסטים, לקחו אותו לצבא הרוסי. אז לקחו, יחטפו ילדים וגידלו אותם בצבא, וההורים איבדו אותם. גדלו בתור גויים, אז היא הלכה לרב חיים לשלול אותו אם מותר לה לנסוע בשבת כדי להשתדל בפטרבורג, הבירה, להציל את הילד שלה. אז אומר לה, בוודאי, את חייבת לנסוע. אז אומרים לו התלמידים שלו, תגיד, הרבה, איך אתה מקל כל כך בהלכות שבת? אז אומר, אני לא מקל בהלכות שבת, אני מחמיר בהלכות פיקוח נפש. לכל דילמה יש שני צדדים. יש את הצד של החילול שבת, ויש את הצד של הבריאות של האדם. ואין פה דבר כזה כולה וחומרה. כולה לצד אחד זה חומרה לצד השני ולהפך.
אבל זה מה שאני שואלת, למה איבר של אדם לא מופיע בדרגה גבוהה? אני שואלת מבחינה ערכית, הרי יש פה הרי דיון של ערכים שראינו אותו שלמדנו. האם הגוף הוא אמצעי לקיום המצוות, או שיש משמעות לחיים? למה המשמעות של הבריאות של האדם היא לא בדרגה מספיק גבוהה? ואני לא מדבר...
זה נקרא לא מספיק גבוהה, עוד פעם, את חוזרת על אותה שאלה, זה פשוט לא נכון.
שבת זה
קרה. אם אסור לחלל שבת בשביל לאבד איבר, בעיניי זה לשים את הבריאות של האדם במקום נמוך.
איך את מחליטה על המקום הנמוך? מה הסולם שלה?
היא לאבד איבר,
זה נראה לי... אני, לדעתי, מה שאת אומרת, זה שם את החובה של שמירת שבת במקום נמוך.
אז אם שואלים אותי, עולם הערכים שלי הוא שהאדם, ועובדה שגם היום זה
עולם הערכים של הפוסקים, אז עולם הערכים של ההלכה הוא לא
פשוט. שאדם לא עמוד, איבר זה דבר נורא משמעותי בגוף של האדם.
אני, יכול להיות שעולם הערכים, תני, אולי הוא עולם הערכים שלך הוא כזה, אנחנו לומדים כרגע את עולם הערכים ההלכתי. עולם הערכים ההלכתי הוא לא כזה. עולם הערכים ההלכתי, חילול שבת הוא עד כדי כך חמור, שסכנת איבר לא מצדיקה חילול שבת.
עובדה שהיום
אבל להגיד שזה שם את החשיבות של האיבר במקום נמוך זה טעות לוגית בגלל שיש פה שני צדדים
נמוך יותר משבת נמוך יותר משמירת שבת
משבת זה לא נקרא נמוך מדי עכשיו נמוך יותר משבת נכון עכשיו השאלה היא האם זה מגדיל את החשיבות של חילול שבת או מנמיך את החשיבות של האיבר בסדר? ועכשיו השאלה היא איך את מתייחסת לזה איפה את שמה את הקו זה עניין של הערכה שאין לה איזשהו מדד מוחלט, וההלכה קובעת שלא, חילול שבת גובר על זה, יותר מזה, אנחנו נראה בהמשך. יכול להיות שחילול שבת גובר על ערך החיים גם.
אבל עובדה שהיום הפוסקים לא פוסקים ככה, ואני מתארת לעצמי שהם לא עושים את זה רק מהשיקולים של איבוד דעת, של כל מיני, כי אני מתארת לעצמי שהם מצאו את כל הדרכים לפתור את הבעיה.
הם עושים את כל הדרכים כשיש דרך, עוד פעם אני מסביר. אם יש דרך, אז הם מצרפים את זה, אמרתי קודם. אם היה מישהו שנכנס לסיכון קטן לחיים שלו, לא, 0.5%, לא מתירים לו לחלל שבת על זה. אבל, גם את זה יכולתי לשאול, רגע, מה, סיכון כזה קטן, אתם שמים אותו כל כך נמוך בסולם? כן, שמים אותו נמוך, יחס לשבת. עכשיו, אבל אם יש מישהו שיש לו סכנת איבר, בסכנת האיבר עכשיו בא מישהו עם הפטנט, שאומר, הסכנת איבר הזאת תביא אותו 0.5% סיכון לחיים. עכשיו אני כן אתיר לו. מה זה אומר? זה אומר שאני מצרף את השיקול של הצלת האיבר לשיקול של 0.5% סיכון לחיים. שניהם ביחד כן מצדיקים חילול שבת, אבל הסיכון לחיים עצמו, הסיכון הקטן לחיים עצמו לא מצדיק את זה. אז פוסקים שמתירים את זה היום, הם מתירים את זה כי באמת מצרפים לזה עוד משהו. זה כשלעצמו אי אפשר להתיר. או שאתה מצרף לזה את החשש מאיבוד דעת, שפלות הדעת, או את החשש לחיים עצמם בסיכוי קטן, אבל בלי זה אי אפשר להתיר. ואם זה, אז זה שיקול אחר, כי באמת יש פה שני דברים, לא אחד. צריך להיזהר עם המסקנות.
הפוסקים הם מחפשים את הפתרון ההלכתי.
אבל צריך פתרון.
אבל למה הם מחפשים פתרון?
מה את מציעה לעשות את זה בלי פתרון?
לא, למה הם בכלל מחפשים פתרון?
הכרעת הלכה היא תמיד הכרעה בין ערכים. זאת אומרת, יש לך שני ערכים שהרבה פעמים, הדילמה היא שכשהם שחולים ביניהם, ואז אנחנו מתלבטים את מי כאילו להקריב על מנת לזכות בשני. זה בכל מיני תחומים, פיקוח נפש בשבת זה הדבר שהכי מוכר אולי, אבל בעבר היה ברור שלא מחללים שבת, זאת אומרת, לנו זה הרבה יותר קל ונזיל, אולי אנחנו כבר איננו רגילות לראות את זה, אבל על חילול שבת מוציאים להורג, ואם לא בדין אז זה קרת, את מבינה, זה כמו שתגידי, אוקיי, יש לי כאב ראש, אז אני אוכל ביום כיפור, או אני אוכל חמץ בפסח. לנו זה נראה לא אפשרי, אבל זה בדיוק מה שאת אומרת לגבי רפואה. עכשיו, באמת שינוי ערכים מוביל גם לשינוי בפסיקה, ואז מוצאים איזה שיקולים להכניס.
לא, אני רוצה לטעון משהו, אני רוצה לטעון משהו אחר, מה שעניתי גם קודם, הערכים לא צריכים להשתנות בשביל לעשות את השינוי הזה, זה בדיוק הטעות, מה שאני אומר זה ככה, הפוסק היום, אם הוא מדבר על סכנת איבר ואין לו שיקול נוסף, לא יתיר לחלל שבת, כאשר זה לא אומר שסכנת איבר מבחינתו לא חשובה, זה אומר שחילול שבת יותר חשוב, אבל לסכנת איבר יש משקל מסוים. מה זה אומר? שאם יהיה לו שיקול נוסף, כמו הסיכון לחיים או הסיכון לשפיות הנפש או משהו כזה, אז יצטרף לזה הסיכון של סכנת האיבר, וביחד הוא יתיר. אז העובדה שהפוסקים מחפשים מוצא לא מעידה מאומה. כלום. כיוון שהם לא מתירים בלי מוצא. וכשיש מוצא, אז המוצא הזה מחזיק מים, זאת אומרת, היתר לא מבוסס על היתר לחלל שבת כדי להציל איבר, אין היתר כזה. להציל איבר פלוס סכנת חיים, יש היתר כזה, אז לכן זה שמחפשים מוצא, תמיד חיפשו מוצא, זה לא קשור, אבל כל הנקודה היא שצריך לחפש מוצא, אבל בלי מוצא, סתם בגלל שהיום אני חושב שאיבר הוא נורא חשוב, אז אתה חושב, אבל ההלכה אומרת לא כך.
אבל גם
פה,
הם חיפשו, כבר בגמרא, הרי הם ידעו שפיקוח נפש דוחה שבת. כל השאלה הייתה מיניין. ויש פה עניין, הרי הלימוד פה הוא מסברות.
רגע.
אז אותו דבר אני שואלת את עצמי, למה הם לא חיפשו סברה לנושא של שלמות, של חשיבות דבר?
הצעה פשוטה אחת שאני מתפלא שלא חשבת עליה. אולי הם כן חיפשו ולא מצאו? למה את מחליטה שהם לא חיפשו? כי ברור לך שהסברה הזאת היא מכריעה. לא, הם חיפשו. חשבו על הסברה שלך, היא לא כל כך מופרכת, סך הכל לא כל כך קשה לך שאתה עליה.
אני יש לך, של זה אני מתפלט. הסברה שלי זה שכתוב וחי בהם. וחי בהם, זה כל הגוף, החיות היא של כל האיברים בגוף. זה לא הסברה שהייתי מביאה לה, אני שואלת את מי איפה הם היו בכל הסיפור הזה.
אם הוא מאבד איבר, הוא אדם חי, מה זאת אומרת? זה הכל, אם הוא מאבד איבר, אז הוא אדם חי.
אז אני יכולה להגיד שחי זה כל איבר בגוף.
אני יכולה להגיד המון דברים, אבל אפשר להגיד המון דברים. אפשר גם להגיד, חי בהם זה שיהיה לו גם מה לאכול, גם זה וחי בהם. בסדר, יהיה לו גם אוכל טעים לאכול.
וגם שיהיה לו עולם רוחני אידיאלי שצריך להתממש, ואם הכל מותר אז הוא הולך לאיבוד, אז בשביל מה לחיות? אז לפעמים זה יותר חשוב אולי מ...
אבל בואו, לזה אנחנו מגיעים עוד מעט, בואו נתקדם רגע, כי זה עוד שלב מוקדם מדי. אז, אבל זה נקודה חשובה, כי אולי אני אגיע לזה גם בהמשך, תמיד שאנחנו מדברים פה על להקל או להחמיר, זה ביטויים נורא מבלבלים. אין דבר כזה להקל ולהחמיר, אין חיה כזאת, לא להקל ולא להחמיר. כי כשאתה מקל בהלכות שבת, אתה מחמיר בהלכות פיקוח נפש, כשאתה מקל בהלכות פיקוח נפש, אתה מחמיר בהלכות שבת. אין מה לעשות, זאת אומרת, זה בשני צדדים לכל מטבע, אין פה כולה וחומו, יש פה שאלה של דילמה בין ערכים שצריך להחליט. טוב, אז זה לגבי הקטגוריה השלישית. עכשיו, אנחנו רוצים, כמו שאמרתי קודם, להתמקד בפיקוח נפש, זאת אומרת, במצב שבו יש סכנת חיים. עכשיו, במצב שבו יש סכנת חיים, אז השאלה האם זה דוחה את השבת, זה הסוגיה במסכת יומא, כאשר כמו שכתבתי לכם, הדיון הוא לאו דווקא על שמירת שבת, הדיון הוא על מעבר איסורים כדי להציל את החיים. שמירת שבת זה אחד האיסורים, כמובן זה איסור מאוד חמור, ולכן אם מגיעים למסקנה שהוא דוחה את השבת, את הפיקוח נפש דוחה אותו, אז כנראה שפיקוח נפש ידחה כמעט כל איסור אחר, למעט שלושת החמורות. אז לכן הדיון נערך על הלכות שבת, כי פשוט בגלל שאם בהלכות שבת זה עובד, אז אנחנו נלמד כבר בקל וחומר לכל שאר המלאכות. אבל צריך לזכור שתמיד הכוונה היא על מלאכות באופן כללי, על איסורים, סליחה, באופן כללי, לאו דווקא על שמירת שבת. זה, כשראיתם, חלק מכן ראה לפחות את סעיף 13, אני חושב שסעיף 13 דיברתי על על השאלה אם לשחוט לחולה או לעתיד להכיל אותו משהו שהוא איסור אכילה. אז יש לי, בטור שלי, יש לי אתר שעסק קצת בעניין הזה, לא עסק באמת בעניין הזה, אבל זה אתר שעסק בעניין של בלבטים, כן, בלמטין זה מי שלא תלמידי חכמים. יהודים, חויבים להלכה, לא תלמידי חכמים. ופתחתי את הטור בשאלה, אם מציעים לכם בהלכות שבת, יש חולה. בדיוק השאלה של הראשונים פה, כן? אתה יכול או לתת לו חזיר, או לשחוט לו בשר, אוקיי? מה תעשה? אבל הבית מן השורה, כמובן יגיד, מה זאת אומרת? ודאי לשחוט לו את הפרה, לאכול חזיר, מה, נפלת על הראש? לאכול חזיר זה לאו רגיל של מלכות. לחלל שבת זה סקילה, זה חימור, איסור הכי חמור שיש. ולכן, טוב, הראשונים שם נחלקים, וקצת, אני מניח שראיתם, אם לא, אז עוד נגיע, אני מקווה, אבל זה, הרבה פעמים יש לנו איזשהו מבט ראשוני שבא לנו מהבטן, וצריך לעצור רגע ולחשוב, רגע, מי אמר? בהלכה, לא תמיד המבט הראשוני הזה הוא באמת המבט הקובע. צריך לחשוב בקור רוח ולראות איזה ערך גובר ואיזה ערך לא גובר, ובסדר, יש משקל כמובן גם לאינטואיציות הערכיות שלנו, אבל צריך לקחת אותם גם כבדהו וחשדהו, לרבון מוגבל.
דעת התורה.
כן, זה הסמה, הסמה בסימן ג' דעת בלבט עם הפך דעת תורה. בכל אופן, אז המקור של הדין הזה, זה גמרא במסכת יומא. אחת, אני פותח את זה. בדף פ"ה עמוד א', יש שם בתוך הדיון של פיקוח הגל וכולי, מי שנפלה עליו מפולת, אז תוך כדי זה, אני משתף את הגמרא. אוקיי, וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכים בדרך, ולוי הסדר, רבי ישמעאל, בנו של רבי אלעזר בן עזריה, מהלכין אחריהם. נשאלה שאלה זו בפניהם, מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? אז כמו שחני כבר העירה בצדק, וגם אמרתי לכם בדף לחשוב על זה, כבר מניסוח השאלה, ברור שלא הייתה שאלה האם פיקוח נפש דוחה את השבת. ברור שהוא דוחה. כל השאלה זה מה המקור לכך. נכון? זה בעצם הדיון. בדרך כלל בגמרות בהם מובאים הרבה מאוד מקורות לדין מסוים, אז אפשר להסיק שהדין הזה כנראה היה ידוע לגמרא עוד קודם. וכל הדיון בגמרא הוא לא בשאלה אם זה אכן הדין, אלא בשאלה מהו המקור לדין, הדין ידוע, אלא מהו המקור לדין. למשל, המקורות לזה שפרי עץ הדר זה אתרוג. הגמרא בראש השנה מביאה רשימה שלמה של אפשרויות איך לומדים שפרי עץ הדר זה אתרוג. אבל אף אחד לא הגיע לזה שזה קלמנטינה. זאת אומרת, היה ברור לגמרי שזה אתרוג, והשאלה לא הייתה האם זה אתרוג, השאלה הייתה מאיפה יודעים שזה אתרוג. ויש לנו מסורת. מצד שני, זה שאנחנו יודעים, זה לא אומר שזה סברה. זה יכול להיות הלכה למשה מסיני, זה יכול להיות משהו שלמדו אותו ממקור כלשהו בעבר, ושכחנו, או לא הגיע אלינו המקור, הגיע אלינו רק המסקנה, שפיקוח נפש דוחה שבת. אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, מאיזה מקור הוציאו את זה? כך שהמקור, זה גם חני העירה קודם ולא בצדק. העובדה שהגמרא מניחה שזהו הדין, ורק מחפשת את המקור, אין פירושו של דבר שמדובר בסברה. ממש לא. אם היה מדובר בסברה, אז לא היה צריך את המקורות. למה לקרא סברה הוא? לכן, כשהגמרא אומרת מניין, הגמרא דווקא, אם כבר אז הייתי מסיק מכאן, שהסברה כשלעצמה עוד לא אומרת את זה. אלא, בוא נראה, אנחנו יודעים שכך הדין. חכמים בעבר כנראה גזרו את הדין הזה מאיזשהו מקור. אלינו הגיע הדין השורה התחתונה, אבל אנחנו לא יודעים מה היה המקור. בואו ננסה לשחזר, נחפש האם אנחנו מוצאים מקור שייתן לנו את הדין הזה. וכל ההצעות שבאות אחר כך הן הצעות שהן מקורות, אף אחד לא אומר סברה הוא, אמר, לא צריך מקורות, הכל בסדר. לא, זה סברה. יותר מזה, לכל אורך הדרך בגמרא כשמביאים את כל המקורות, אחרי זה הגמרא שואלת, לכולם, הגמרא אומרת שלכולם יש פרחה חוץ מהמקום של שמואל, של וחי בהם. ואז הגמרא דנה איזה פרחות יש על כל המקורות האלה. הגמרא, הפרחה העיקרית שבעצם פורחת את כולם, זה שאנחנו לא יכולים ללמוד משם שספק פיקוח נפש דוחה שבת. אז מה? תודה, אז יכול להיות שספק פיקוח נפש, באמת, לא דוחה שבת. למה זה? לא שומע?
אבל זה ספק
דאורייתא,
אם אני מוצאת לזה, אשמח.
זה ספק דאורייתא, גם שמירת שבת זה ספק דאורייתא. עוד פעם את חוזרת לשאלה במה מחמירים ובמה מקילים.
נכון, נכון.
אז לכן הגמרא, כשהגמרא דוחה מקורות בטענה שלומדים מהם את ודאי פיקוח נפש, אבל לא יצפק פיקוח נפש, זה שאלה, למה זו דחייה? אין הכי נמי, אז מי שלומד מהמקורות האלה, רק ודאי פיקוח נפש דוחה שבת מבחינתו, ולא ספק.
לא, אבל בגלל המקור של שמואל,
אותה?
בגלל המקור של שמואל, שמשם ברור שגם ספק, לכן אי אפשר לקבל את המקורות האחרים.
זאת אומרת, שהיה ידוע לחכמים פה בגמרא, לא רק שפיקוח נפש דוחה שבת, אלא גם היה ידוע להם שספק פיקוח נפש דוחה שבת. זאת אומרת, המידע שממנו יוצאים היה יותר רחב ממה שתיארתי קודם. לא רק עצם הדין שפיקוח נפש דוחה שבת, הם גם ידעו את הפרט הזה שספק פיקוח נפש דוחה שבת. וזה מחדד עוד יותר את הנקודה שכל מה שעשו פה בגמרא זה רק לחפש מקורות. אבל הדין היה ידוע, גם לגבי ודאי וגם לגבי ספק. שוב פעם, הטענה שלי זה שזה לא בהכרח תוצאה של סברה, עובדה שמחפשים לזה מקורות. טוב. אז,
רגע, עכשיו מה עם המקור שיש רק שלוש מצוות שעליהן ירד ובעל יעבור, זה לא מספיק?
מי אמר שיש רק שלוש?
זה לא מופיע שרק על שלוש מצוות זה ירד ובעל יעבור בסדר?
מופיע, אבל זה מופיע כסיכום, השאלה מאיפה יודעים את זה.
אבל, מפה הם יודעים את זה? כי שאלתי את עצמי למה לא הפוך, אם יודעים שיש שלוש מצוות שהן ירד ובעל יעבור.
לא יודעים שיש שלוש, יודעים שהשלוש האלה, פיקוח נפש לא דוחה אותם. זה מה שיודעים. האם השאר? לא יודע. פה לומדים שהשאר כן דוחה אותם. אז אם ככה המסקנה היא שרק שלוש דוחות פיקוח נפש.
יש אולי הבדל גם שהשלוש האלה זה ממש הריגה פוזיטיבית, ופה זה פשוט שווה
לא, אתה... למה? עבודה זרה וניאוף זה לא רצח.
לא, זה לצאת להיהרג. ופה זה פשוט להרפא.
מה זה קשור? אני נמצא בסכנה עכשיו. אם אני נמצא בסכנה, מותר לי לעבוד עבודה זרה? כי אני צריך את זה כדי להתרפא או כדי להינצל.
נכון, גם להתרפא, נכון.
אז הסיכום הזה שרק שלוש עבירות דוחות פיקוח נפש, הוא סיכום אחרי הגמרא הזאת, לא לפניה. יותר מזה. זה ויכוח בין האחרונים, לא ניכנס לזה כאן, אבל יש אחרונים שטוענים שהכל מתחיל מכאן. בגמרא כאן בכלל, אנחנו עוד לא יודעים שום דבר על שום עבירה. אנחנו רוצים לדעת בכלל, האם מותר לעבור איסורים כדי להציל נפשות. המסקנה של הגמרא כאן היא שכן. עכשיו מתחיל הדיון על שלוש העבירות החמורות, וכל אחד מהם מובא מקור למה הוא חריג, ולא נכנס לגדר הכללי של הגמרא פה. ולכן אנחנו נשארים רק עם שלוש עבירות חמורות. אבל ברור שהגמרא הזאת שאנחנו לומדים עכשיו, היא חלק מהמסלול שמוביל אותנו למסקנה שרק בשלוש עבירות החמורות, אומרים יהרג ועל יעבור, אוקיי? אז אם ככה, אז מה שאנחנו לומדים מכאן, עוד פעם בלי להיכנס לכל הפרטים, מה שאנחנו לומדים מכאן, זה שהיה ידוע לגמרא שפיקוח נפש דוחה שבת, היה ידוע לגמרא שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. כל השאלה הייתה לגבי המקור. רוב המקורות לא נותנים את הדין של ספק פיקוח נפש, ולכן הם נדחו. אבל תשימו לב, ודאי, זאת אומרת, ודחי בהם נותן גם את הדין של ספק פיקוח נפש. עכשיו, נקודה מעניינת, האם בשאר המקורות הם נדחו, אי אפשר להשתמש בהם, נגיד שתהיה נפקא מינה בין המקורות. מה אתם אומרות?
לא נאמר שהם נדחו.
רגע, אפשר לי, עובדה שמשתמשים בהם.
יש עליהם פרחה.
עובדה שחיים שבת אחת משתמשים בהם.
נכון.
מה אתם אומרות? אבל זה לא בגמרא כתוב שיש על זה פרחה.
אפילו, אבל בגלל ש... של שמואל, זה לא קשור דווקא למצוות לשבת.
זה
אז מה, לא הבנתי.
אני אומרת שהמקורות שהם דיברו עליהם, הם דיברו דווקא בהקשר של שבת, אבל...
לא, לא, אף מקור פה לא מדבר דווקא על שבת.
ודאי ושמרו את ישראל את שבת, כאן ודאי מדובר על...
אף מקור פה לא מדבר על שבת, חוץ מרבי שמעון בן מנסיה, וגם הוא בעצם לא מדבר על שבת.
אבל
הייתם תמאירי, הייתם תמאירי שמובא בביאור הלכה, אז ראיתם שחלל על שבת אחת גם לא מדבר על שבת.
אבל זה לא מקור חלל עליו שבת אחת, זה סברה כבר, זה לא מקור.
בסדר, סברה זה גם מקור.
למה לפרוח את זה? אז דווקא את זה אי אפשר
לפרוח. סברה זה גם מקור.
כן, אבל אי אפשר לפרוח אותו. למה, גם בו יכול להיות שספק פיקוח נפש, זה כן הגיוני. את המקורות האחרים אני הבנתי למה... הפריחו, אבל למה את המקור הזה להפריח?
מאותה סיבה. בגלל שבספק, אי אפשר להוציא שהם חללים שבת. זה מה שהגמרא אומרת. היא ודאי פיקוח נפש.
אתה יכול לחזור על השאלה שלך?
מה?
תחזור שוב על השאלה ששאלת.
אני אומר, הרי הגמרא פה אומרת לכולם יש פירחה חוץ מי וחי בהם, נכון? זאת אומרת שכולם נדחו חוץ מהטעם של שמואל. אז אי אפשר להשתמש בהם. איך הגמרא בשבת משתמשת בהם? והפוסקים מביאים אותם, נתתי אתכם לביאור הלכה ולמאירי, משתמשים בטעם שחלל עליו שבת אחת. למה? הרי הוא נדחה, יש עליו פירחה.
באמת לא הבנתי למה.
קודם כל יש תשובה לוגית פשוטה. הוא לא באמת נדחה, הוא רק לא נותן לנו מקור לכל מה שאנחנו מחפשים. מקור לגבי ודאי פיקוח נפש שדוחה שבת, זה מקור מצוין. נכון שאי אפשר ללמוד ממנו את הדין שספק פיקוח נפש דוחה שבת. אוקיי, אז לגבי ספק פיקוח נפש, המקור הוא רק וחי בהם. אבל לגבי ודאי פיקוח נפש, זה מקור טוב, הוא לא נדחה לגבי זה. אז למשל, אם אנחנו נגיד שיש דברים שאפשר ללמוד אותם רק מהמקור של רבי שמעון בן מנסיה, שחלל עליו שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, ולא מהמקור של וחי בהם, יכול להיות ששם באמת רק ודאי פיקוח נפש ידחה ולא ספק. יש מאחרונים שרוצים לטעון שהגמרא בשבת שהיא מדברת על חילול שבת להצלת חיים של קטן, והיא מביאה את חלל עליו שבת אחת, אז הם אומרים למה היא מביאה את דווקא את זה ולא את וחי בהם? בגלל שווחי בהם לא מצדיק חילול שבת להצלת חיים של קטן. וחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, כן מצדיק, כי בעתיד הוא ישמור שבתות הרבה.
למה לא מצדיק?
רגע,
למה?
רגע, שנייה. אני רק רוצה להסביר פה נקודה. אז אם יש, נגיד שיש את הנפקמינה הזאת של קטן, אז אומרת הגמרא, אז לגבי הצלת חיי קטן, באמת אני משתמש בנימוק של חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, ולא בנימוק של וחי בהם. לכן מובן הנימוק ההוא. עכשיו, אם זה כך, מה יקרה אם יש ספק פיקוח נפש לקטן?
זה מה ששאלתי, כן.
במצב כזה לכאורה אי אפשר לחלל שבת על זה. כי הרי הנימוק של חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, הוא הנימוק שבגללו מחללים שבת על קטן. והנימוק הזה הגמרא אומרת, זה לא מצדיק חילול שבת על ספק פיקוח נפש אלא רק על ודאי. אז אם רק הנימוק הזה נמצא בקטן, לכאורה המסקנה היא שעל ספק פיקוח נפש לא מחללים.
ואז התשובה שהייתה לנו קודם, התשובה נשארה.
הבנתי?
כלומר, קודם חיללו עליו את השבת, כי יש לו הרבה שבתות אחר כך. אבל התשובה הזאת של הרבה שבתות אחר כך נשארה.
מה זה נשאר? אבל הוא היה בספק פיקוח נפש. בספק פיקוח נפש זה לא מצדיק חילול שבת. כי אולי הוא יחיה גם ככה ויהיה לו הרבה שבתות גם בלעדיי.
אבל הוא לא...
אולי לא.
אולי לא, ואולי כן. אז לכן זה לא מצדיק.
אבל בחיים לא מתייחסים לאולי כן.
בחיים מתייחסים ועוד איך, כיוון שאף אחד לא מדבר פה על החיים. מדובר פה על שמירות שבת. ערך החיים לא נכנס פה. עוד רגע נגיע לזה. שאלה היא כמה, אם אתה מרוויח שבתות. אז אני אומר, אני לא בטוח שאני מרוויח שבתות, אין ספק, מוציא מידי ודאי. יש לך ספק, אולי תרוויח הרבה שבתות. אבל כרגע אתה ודאי מפסיד שבת אחת. אין ספק, מוציא מידי ודאי.
אבל זה תמיד ספק. מי אמר שמישהו ישמור שבת אחר כך?
לא, זה לא קשור.
אתה יכול להגיד שאני...
רגע, חני. לא להקדים את המאוחר, נגיע. חני, נגיע עוד מעט, לא להקדים את המאוחר. אז אני רק רוצה להגיד שההשלכה להבדל בין שני ההסברים האלה לגבי ספק, יכולה לתפוס מקום הלכתי. אם אנחנו באמת מבינים שאת הצלת חיי קטן ניתן לבסס רק על הנימוק של רבי שמעון בן מנסיה, וזה בכלל לא בטוח, אבל יש אחרונים שרוצים לומר את זה, אז הנפקמינה תהיה שלכאורה אפשר לחלל שבת רק על ודאי פיקוח נפש שלו, ולא על ספק פיקוח נפש שלו. אוקיי? עכשיו, עוד רגע אני אגיע להבדלים ביניהם, ואז גם לשאלה של חני, אבל אני רוצה רגע להתקדם. בעצם, הנימוקים שעולים בסופו של דבר, שנשארים בסופו של דבר, זה הנימוק של שמואל, חי בהם ולא שימות בהם, ועובדה שגם בגמרא בשבת, וגם הראשונים והאחרונים, מביאים גם את הנימוק של רבי שמעון בן מנסיה. שאר הנימוקים לא מובאים. לא אפשר להשתמש בהם, לא מובאים. שני אלה כן מובאים. אז לכן אני רוצה להתמקד רגע בשני אלה. הגמרא בעצם, זאת אומרת, השני הנימוקים האלה, לכאורה, עובדים בכיוונים הפוכים. למה? כי הנימוק של וחי בהם, בעצם, הוא מניח שיש ערך לחיים, והוא גובר על הערך של לעבור איסור, של לא לעבור איסור. זאת אומרת, בעצם יש לחיים ערך עצמאי, הם לא רק אמצעי כדי לקיים מצוות. ולכן, גם אם זה ידרוש ממני ויתור בתחום של קיום מצוות, לא נורא, ערך החיים גובר על זה. אולי אפילו בניסוח מסוים אפשר להגיד יותר מזה. מה שכתוב זה וחי בהם, ולא שימות בהם. אם שמירת המצוות תגרום לי למות, לא שווה כל העניין, אז אל תשמור מצוות. זאת אומרת, שמירת מצוות היא בעצם כביכול כמעט אמצעי לחיים, ולא, ובטח לא מטרה של החיים. זה הנימוק של שמואל, וחי בהם. לעומת זאת, הנימוק של רבי שמעון במנסה לכאורה עובד במסלול הפוך לגמרי. הוא בעצם אומר, להפך, הערך החיים כשלעצמו לא מצדיק חילול שבת. למה מותר לחלל שבת? כי אם תציל לו את החיים, הוא פשוט יצליח לשמור הרבה שבתות. זאת אומרת שלכאורה החיים הם אמצעי כדי שנצליח לשמור שבתות, שנוכל לשמור שבתות. תפיסה הפוכה, תפיסה ערכית הפוכה, לגמרי. עכשיו, זה מחדד יותר את השאלה, אז אם כך, איך אפשר להביא להלכה את שתי התפיסות האלה, אם הן סותרות זו את זו? עכשיו, זה כבר לא סתם שני תירוצים או שני מקורות, אלא יש פה שתי תפיסות שהן סותרות, הן מנוגדות.
ובמה
נפקים? שניהם בו זמנית.
מה נפקים
אלה
גם לגבי גול
ומחלל
שבת?
אז זה, אני אמרתי, אני אגיע עוד רגע. אבל השאלה היא...
אני חושבת שהממרה של שמואל מכילה גם את של רבי שמעון בן מנסיה, והרבי שמעון בן מנסיה לא מכיל את מה שאמר שמואל.
למה?
כי הממרה של שמואל היא כל כך כוללת,
אז היא כוללת, היא אומרת שערך החיים גובר, ודוחה את המצוות. אז נראה שהמצוות הן לכל היותר אמצעי לחיים, אבל בטח שהחיים הם לא אמצעי למצוות. אבל אצל רבי שמעון בן מנסיה כתוב שהחיים הם אמצעי למצוות. למה מותר לי להציל את החיים? עקרונית היה אסור לי להציל את החיים. כל מה שמותר לי להציל את החיים זה רק בגלל שאני ארוויח שמירות שבת. זאת אומרת, לכאורה לחיים אין ערך מצד עצמם, הם אינסטרומנטליים לשמירות שבת.
אבל רבי שמעון התייחס רק לנושא של שמירת השבת באמרה שלו, או שהוא התייחס...
לא, זה אמרתי כבר קודם, המאירי כותב, אם הייתם בביאור הלכה, המאירי אומר, מדובר על כל המצוות, לא דווקא על שמירות שבת. עוד רגע, אני נגיע לזה. אז לכאורה יש פה שתי תפיסות מנוגדות, סותרות. זה מחזק עוד יותר את השאלה, איך אפשר להשתמש בשתיהן בו זמנית. קודם שאלתי, אחת מהן נדחתה והשנייה נשארה למסקנת הגמרא, אז איך משתמשים גם בזאת שנדחתה? אז הסברתי שהיא לא נדחתה. עכשיו אני שואלה בשאלה יותר קשה, בסדר, היא לא נדחתה, אבל היא סותרת את התפיסה השנייה. איך אפשר להשתמש בשתי תפיסות סותרות ביחד? אז אני רוצה להגיד דבר כזה, אני אעשה את זה בקצרה, כי זה באמת דיון פילוסופי שצריך עריכות בשבילו. כאשר אנחנו מדברים, מה שנקרא באתיקה אנליטית, או כן, בפילוסופיה של המוסר, יש עיקרון שנקרא אינקומנסורביליות של ערכים. מה הכוונה? ערכים, נגיד בהגדרה של לייבוביץ', ערכים זה דברים שהם לא אמצעי להשגת שום דבר. ערך הוא תכלית לעצמה. כל דבר שהוא אמצעי להשיג משהו שמחוצה לו, הוא לא יכול להיות ערך. כי הוא אמצעי למשהו אחר. המשהו האחר, התכלית הסופית שאותה רוצים להשיג, זה ערך. ואת הערך יכול לשמש אותי כדי להסביר מה מותר ומה אסור לעשות. אם אני ארצה להסביר את הערך עצמו, ואת למה לחיי אדם יש ערך, התשובה היא ככה. אין הסבר. כי אם היה הסבר, יש לזה ערך, כי אפשר לקיים מצוות, או כי אפשר, אני לא יודע מה, לעשות חיים. אז זה אומר שלחיים אין ערך, הם ערך אינסטרומנטלי. הם משרתים מטרה שמחוץ עליהם. ערכים זה משהו שהוא תכלית לעצמה, הוא לא משרת מטרה שהיא מחוץ עלו. אוקיי? זו הגדרה של ערך. עכשיו, אם זה כך, יש מאמר של לייבוביץ' בסוף הספר, הספרים שלו זה הסופות של מאמרים. אז אחד הספרים נקרא אמונה, היסטוריה וערכים. המאמר האחרון בספר הזה מדבר על ניתוק של בחורה ממכשירים, היה מקרה מפורסם בארצות הברית, בחורה בשם קארן, והיה דיון מאוד גדול סביב העניין הזה, האם סבלה מאוד ולא הייתה שום תוחלת, היא לא הייתה יכולה לנצל, האם מותר לנתק אותה ממכשירים או לא, זה הגיע לאינסטנציות משפטיות, והיה ויכוח ציבורי מאוד מאוד רחב סביב העניין הזה, ועל זה הוא כתב את המאמר, והוא טען שהוא מתנגד, לייבוביץ', לניתוק של המכשירים, ולמה?
הוא מתנגד לניתוק?
כן, מתנגד לנתק אותה ממכשירים, ולמה? הוא אומר שהחיים הם ערך. ברגע שהם ערך, אי אפשר לראות אותם כמשרתים מטרה שמחוץ עליהם. עכשיו, הרציונל של היתר לנתק ממכשירים, הוא בעצם אומר, החיים לא שווים, אלא אם אפשר לעשות באמצעותם כל מיני דברים. והבחורה המסכנה הזאת לא יכולה לעשות עם החיים שלה כלום, אז אין להם ערך, אפשר להרוג אותה. והוא אומר, זה בעצם לומר שחיי אדם הם לא ערך. חיי אדם הם אמצעי כדי לעשות איתם כל מיני דברים. אבל אם אני מבין שחיים הם ערך, אז אי אפשר לעשות לערך רציונליזציה, אי אפשר להעמיד אותו על משהו אחר. וכיוון שכך, גם אי אפשר לסייג אותו. ולכן אי אפשר להגיד, פה יש להם ערך ופה אין להם ערך. ערך זה משהו מוחלט. אגב, למסקנה הזאת שלו אני לגמרי לא מסכים. אבל כי יש התנגשות בין ערכים, ולפעמים ערך אחד ידחה ערך אחר. אבל זה, מזה הוא מתעלם. אבל לענייננו, מה
ש... יש את העניין של הסבל.
אוקיי, לכן.
שזה גם קשור לפיקוח נפש.
לא, את יכולה להגיד שהערך
של... אם יש סבל ויש
סבל... את אומרת שהערך של מניעת סבל דוחה את ערך החיים. זה מה שאני אומר, לכן אני לא מסכים ללוגיקה של ליבוביץ', כי זה שאני... זה שאני פוגע בערך החיים, זה לא אומר שזה לא ערך מבחינתי, אבל יש עוד ערכים, ולפעמים הערכים הם מתנגשים. לא אומר שצריך לעשות את זה, אני רק אומר שהלוגיקה שלו לא הכרחית.
אבל גם יארג ואל יעבור, סותר את מה שהוא אומר.
מה
סותר? שאם הוא אומר את מה שהוא אומר לפי התורה, אז זה לא נכון.
הוא אומר את המוסרית, לא לפי התורה.
לפי עצמו, זאת אומרת, לפי המוסריות של עצמו.
הנקודה נוספת, אבל אני רוצה ללכת צעד אחד הלאה. אם באמת ערכים הם מטרות לעצמם, הם לא אמצעים לכלום, אז עכשיו בואו נסתכל על קונפליקט ערכי. מה קורה כשיש לי התנגשות בין שני ערכים, כמו במקרה ההוא, הגרימת, מניעת סבל מול הצלת חיים, או פגיעה בחיים. כן, אז השאלה, מה גובר על מה? אז אומרים כל מיני פילוסופים, שבעצם זה קונפליקט או, 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 או דילמה שלא ניתנת להכרעה. למה? כי בשביל להכריע אותה, צריך לבנות סולם ערכים. הסולם אומר מי, איזה ערך נמצא מעל איזה ערך אחר, וההיררכיה הזאת עוזרת לי להכריע במצבי קונפליקט. אם ערך מספר 2 מתנגש בערך מספר 5 בסולם שלי, אז ערך 2 נגבר על ערך 5, כי הוא יותר גבוה בסולם. אוקיי? אז בעצם כדי להכריע דילמות ערכיות, אני צריך לבנות סולם. אלא מאי, אין דרך לבנות את הסולם הזה. למה? כי איך בונים סולם כזה? אני צריך למדוד את הערכים עם איזושהי מידה משותפת, איזשהו קנה מידה כלשהו, שהוא משותף לכולם, ולראות כמה יחידות שווה הערך הזה, כמה יחידות שווה הערך הזה, ואז לדרג אותם. אם אני מודד אותם ביחידות שונות, אין דרך לדרג. אני אשאל אתכם, מה יש יותר בעולם? מים באוקיינוסים או טוב לב אצל בני אדם? אתם מבינות שאי אפשר לענות על השאלה הזאת, נכון? למה? לא שאנחנו לא יודעים את התשובה. אין תשובה. זאת שאלה חסרת מובן. למה?
כי זה לא... מים אתה יכול לקמת במשקל.
נכון. כי היחידות שבאמצעותן אני מודד את שני הגדלים האלה, הן יחידות שונות. הן יחידות משותפות, שבאמצעות היחידה המשותפת הזאת אני יכול למדוד את שני הצדדים, ואז להשוות. ולהגיד מי יותר ומי פחות. אומרים אותם פילוסופים, גם בערכים זה כך. אם הערך לא משרת מטרה שהיא מחוצה לו, אז אין קנה מידה שבאמצעותו אפשר למדוד האם הוא חשוב ועד כמה הוא חשוב. אם כל הערכים היו משרתים איזושהי מטרה, אז הייתי אומר, ערך א', הוא, יש לו 5 יחידות חשיבות. כי הוא מאוד חשוב לצורך המטרה ההיא. בערך ב', יש לו רק 3 יחידות חשיבות. כי הוא משרת את המטרה ההיא פחות. אז היה דרך לדרג את ערך א' מול ערך ב'. אבל אם הערכים האלה, אין, אי אפשר לעשות להם רציונליזציה, הם לא משרתים שום דבר שמחוץ עליהם, איך אפשר למדוד אותם? ובטח איך אפשר למדוד אותם ביחידת מידה משותפת לכולם, כדי לעשות סולם.
איך בכלל, אני גם, כשלמדתי את כל הדף הזה, שאלתי את עצמי, הרי נכנסים פה בכלל לסוגיה של עבירות קלות ועבירות חמורות.
נכון.
מי שם את חז"ל להחליט מה חמור ומה קל? הרי התורה לא אמרה, זה חמור וזה קל.
הם לא מחליטים. לא מחליטים, הם נוקטים בצעדים פרשניים.
למשל על הנבלה ועל השחיטה, אז יש פה שאלה של איזה איסור קל ואיזה איסור חמור.
לא, יש איזה אינדיקציות, למשל לפי העונש, למשל לפי ה... יש איזה אינדיקציות מהתורה.
אז הם משתמשים באינדיקציות של העונש, ומי אמר שזה האינדיקציות הנכונות?
ומי אמר שהסברות שלנו נכונות באופן כללי? למה להפעיל סברות? אולי הן לא נכונות? מה לעשות? זה השכל שלנו, וזה מה שיש לנו.
אבל במסכת אבות כן כתוב וזהיר במצווה קלה כבחמורה.
זאת אומרת שיש
פה איזשהו דיון של לא בטוח שהסברות שלנו, יכול להיות שהתורה אסרה את זה מכל מיני שיקולים אחרים,
מי שמחפש ביטחון לא נמצא בעולם הנכון. אף פעם אי אפשר להיות בטוח בכלום. מה שיש לי זה ההיגיון שלי. אני מפעיל אותו, ויכול להיות שטעיתי, תמיד יכול להיות שטעיתי. אבל זה מה שיש לי, אין לי כלי אחר. אז אם הסברה שלי אומרת את זה, ואם אני מבין שזה הכוונת התורה, ככה אני מתנהג. אם טעיתי, איתי תלין משוגתי. מה לעשות? אני לא יכול להיות בטוח אף פעם, אבל זה מה שיש. לא יכול להיות על הלכי השרת.
המסכת הרב הזה זה בדיוק מחזק נגד מה שאת אומרת. כי מה אומרים שם? מה אמרה? זאת אומרת, למרות שאתה יודע שיש מצוות קלות ויש חמורות, אני יודע שאתה תחמיר יותר במצוות חמורות, ועדיין תשמור גם על הקלות, למרות שבאופן טבעי...
הם מכירים בקיומן של קלות וחמורות. זה מה שאת אומרת. כן, אבל עוד פעם, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, זה סיפור, זה שיעור לעצמו. אם יש קלות חמורות, ואיך מודדים את זה, כתבתי על זה גם פעם מאמר. אבל בואו נעזור את זה כרגע, זה לא הנושא שלנו. אז אני חוזר לדירוג של ערכים, או לבניית סולם. בשביל להכריע קונפליקטים ערכיים, צריך לבנות סולם. למשל, שבת ופיקוח נפש. עכשיו, איך אני בונה סולם? אני אשאל אתכם שאלה יותר חזקה. נגיד שאני אשאל אתכם את השאלה, האם יש, מה יש יותר, מים באוקיינוס או טוב לב אצל בני אדם? האם תמצאו פסוק? שיגלה לכם שיש יותר טוב לב אצל בני אדם, זה יהיה בסדר? זה יעזור לכם? התשובה היא לא. אתם יודעות למה לא? כי אין תשובה לשאלה הזאת, לא שאני לא יודע. לא, פסוק לא יכול לגלות לי תשובה שאיננה. פסוק יכול לעזור לי במקום שבו יש שאלה, היא קשה מדי בשבילי, אני לא יודע מה התשובה. בא הקדוש ברוך הוא בפסוק ומגלה לי מהי התשובה. אז אני מבין, זה אני לא יודע. אבל במקום שבו אין תשובה, שום פסוק לא יעזור, גם פסוק לא יכול להגיד לי תשובה, כי אין תשובה בשאלה הזאת, זה לא שיש תשובה רק אני לא יודע. הבעיה של הקומנסורביליות אומרת שאין תשובה, לא שאין לי דרך להגיע אליה. זו שאלה חסרת מובן. ואז עולה השאלה...
אבל רק אין דרך וחי בהן. היא שמה לנו, היא סדרה לנו את הערכים, היא אמרה לנו, הערך הזה של החיים יותר חשוב.
אם זה עם קומנסורבילי, אז בעצם שום פסוק בתורה לא היה אמור לעזור. אז זה לא עוזר שיש פסוקים. אז עכשיו השאלה, אז מה, אז הרי בכל זאת אנחנו, לא רק בתורה, אנחנו גם מכריעים קונפליקטים מוסריים גם בחיים שלנו, כל הזמן, אוקיי? שאלה טובה איך אנחנו עושים את זה, אבל העובדה שאנחנו מקבלים החלטות. זאת אומרת שיש פה איזושהי בעיה עם האינקומנסורביליות הזאת. אז בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אני צריך הרצאה בפני עצמה, אני לא אעשה את זה כאן. מה שאני רק רוצה להראות, מה?
אבל כנראה שמי שלמד פילוסופיה לא יודע להכריע.
לא שומע?
מי שלמד פילוסופיה לא יכול להכריע בדברים האלה.
מי שלמד פילוסופיה...
אנחנו
פשוטים
שלא למדנו, אז אנחנו עם האינסטינקטים שלנו...
לא בטוח, אני לא חושב שפילוסופיה מפריעה, אבל יכול להיות שהיא לא עוזרת.
אני שמעתי את ישעיהו ליבוביץ' באופן ישיר, שהוא שאל מה יעשה חמור שהולך למות מרעב, שעומד בדיוק בין שני הרמות שחת.
השאלה הזאת...
חמור שלמד פילוסופיה ימות, אבל חמור רגיל...
אז את השאלה הזאת שאל ז'אן בורידן, הדקן של אוניברסיטת פריז במאה ה-14. זה נקרא חמור של בורידן. ואני גם השתמשתי בזה לכל מיני מטרות אחרות ומעניינות. בכל אופן, אבל לענייננו, אז אני רוצה להסב את תשומת ליבכם לנקודה אחת. נחזור לסוגיה שלנו. תראו איזה תרגיל מבריק עושה רבי שמעון בן מנסיה. יש לנו התנגשות בין פיקוח נפש לבין שמירת שבת. אלה שני ערכים אינקומנסורביליים. אינקומנסורביל באנגלית זה נעדרי מידה משותפת. כן, אין לה, in common measure. common measure זה מידה משותפת, אוקיי? אז אם, אין להם מידה משותפת. אין דרך למדוד את שניהם באותן יחידות מדידה, באותן יחידות. אז מה עושים? אז אומר רבי שמעון בן מנסיה פשוט מאוד. בוא נגיד שערך החיים זה X. והערך של שמירת שבת זה Y, אוקיי? ועכשיו נשווה את שתי האופציות שלנו. אפשרות אחת, אני לא מחלל את השבת, והבן אדם מת, אוקיי? אז אני ניצלתי מחילול שבת, הכל בסדר, ולא הרווחתי את השבתות האחרות, נכון? והצלתי גם את השבת הזאת, הערך שלא הפסדתי כלום, הערך הוא אפס. של הצעד הזה. מה קורה אם אני מחלל שבת ומציל את חייו? אז ככה, הרווחתי את החיים שלו, שזה ערך Y. ומבחינת שבתות, הפסדתי את השבת שעכשיו חיללתי, והרווחתי עוד N שבתות שהוא יחיה וישמור אותן. זאת אומרת, הרווחתי עוד N מינוס אחד שבתות, ועוד את ערך החיים.
הפסדתי שבת, אבל הפסדתי גם עברה, אני צריך, עברתי עברה.
זאת השבת שהפסדת.
זה נקרא, זה השבת שהפסדת. החילול שבת, העברה שלה, כן. אז בעצם מה...
החילול שבת זה אתה עושה, את השמירת שבת, שבתות הרבה, זה הוא יעשה.
אין, אף אחד מהפוסקים לא מעלה את האפשרות הזאת.
אז יכולה להיות
מדברים כאלה
בעצם הדבר.
אחד ההיבטים המרתקים של הסוגיה, אף פוסק לא מעניין אותו מי מבצע את העבירה. אפילו אנחנו נגיע לזה כשנדבר על הראש.
ושוחק מהנבלה כן דבר.
אם הוא יאכל חזיר, אז זה הוא עובר את העבירה. אם אני אשחוט, אז אני עובר את העבירה. שיקול הזה לא מעניין את אף אחד.
ראינו את זה
בפרק. בפרק שבצולה הווה אמינה כזאת, וגם הוא בסוף לא נשאר איתה. אבל זה, בוא נשאיר את זה.
אתה למדת
על המדביק פת, אם
מישהו אחר עודה, אז דיברנו.
אז בואו נתקדם, אז מה שאני רוצה לומר זה ככה, רבי שמעון בן מנסיה עוקף את בעיית האינקומנסורביליות, ומה שהוא בעצם אומר זה כך, אם אתה לא תחלל שבת, הבן אדם ימות, הערך שלך הוא 0x ו-0y, נכון? 0. אם אתה מחלל שבת, הרווחת y שזה החיים שלו, ו-n מינוס 1 כפול x. מספר שבתות שהוא ישמור, פחות אחד שעכשיו חיללת. נכון? Y, ועוד N מינוס אחד כפול X, תמיד חיובי, גדול מאפס.
ואם הוא יחלל את השבתות הבאות,
לא, לא, עוד פעם, אני חוזר בשאלה הזאת, אז ההנחה שלי שהוא שומר את השבתות האלה. אחרי זה אני אגיע מה קורה אם הוא יחלל. אתה יודע, כרגע אני אדבר על האדם שישמור אותם.
אז... אני אענה אם זה כמותי, או זה משהו שמעבר לכמות...
לא, 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 אני, עוד פעם, זה ייצוג, הכל זה ייצוג פה, אבל אני אנסה לייצג את הלוגיקה. אז מה שאני אומר זה ככה, תשימו לב, שרבי שמעון בן מנסיה הגיע פה להכרעה שלא תלויה ביחס בין X ל-Y. מה שיהיו ערכיהם של X ו-Y, אני יכול להוכיח שחילול השבת זה צעד עדיף על שמירת השבת, במקרה הזה. בלי שום קשר מה שתציבו במקום X ובמקום Y, Y ועוד N מינוס 1 כפול X הוא תמיד גדול מאפס. איקס ווואי חיובים.
זאת אומרת שהוא לא הכריע פה שהחיים הם יותר, שהמצוות הם יותר מאשר החיים, כי הוא מרוויח את שניהם.
בדיוק. וזה הנקודה שצריך לשים לב טוב. כי רבי שמעון בן מנסיה לא קבע שהחיים הם אמצעי למצוות. זה טעות. ככה נראה לכאורה מדבריו. ואם ראיתם את הביאור הלכה, הביאור הלכה כותב את זה במפורש. וזה לא נכון, זה טעות. בגלל שרבי שמעון בן מנסיה הצליח למצוא פטנט לעקוף את האינקומנסורביליות, את X ואת Y, אין לי דרך להשוות ביניהם ולקבוע מי יותר גדול ממי. אין לי דרך, כי הם נמדדים ביחידות שונות. אבל אני מצליח להכריע את הקונפליקט שלי, גם בלי להכריע את ערכי X ו-Y. עבור כל X ו-Y גדול מ-0, Y ועוד N מינוס 1 כפול X גדול מ-0. אלגברה פשוטה.
אבל מה, הרב, מה לגבי סיכוי שבכל זאת הבן אדם יישאר בחיים? אם לא נציל אותו?
לא, לא, אני מדבר כרגע על ודאי. בשלב זה אני מדבר על ודאי.
איך אפשר לדעת שזה ודאי?
להערכתנו, עוד פעם, אף פעם אפשר לדעת בוודאות, אבל להערכת הרופאים האיש הולך למות. זה הנתון שיש לנו. תמיד יכול להיות טעות, אבל אנחנו לא חוששים לטעויות. אנחנו עובדים עם השכל שיש לנו, וזה מה שיש.
אוקיי, לא, אבל אני שואלת מבחינת המשוואה שסידרת. אם אני
גם בונה על ההנחות האלה.
לא, אז אם אני מוסיפה את הסיכוי לזה שבכל זאת הבן אדם הזה יחיה,
אין סיכוי.
אני לא יודעת, ואני לא יודעת מה הערך של החיים שלנו.
אין סיכוי אפס.
הדיון פה זה שהכל ודאי, עדיין, מה עדיף, לחלל שבת או להצליח?
אוקיי. אז מבחינתנו הסיכוי הוא אפס, ברור שיכול להיות שאנחנו טועים, אבל זאת הערכה. אגב, גם רוב נחשב כמו ודאי, כי זה זיל בתרובה, הולכים אחרי רוב, לא חשוב, אני לא נכנס כרגע לפרטים. בשביל להגיד שזה ספק צריך 50%, 80% זה לא ספק פיקוח נפש, 80% זה ודאי פיקוח נפש. אבל זה, נעזוב את זה כרגע. בכל אופן, מה אני רוצה לומר? שלא נכון ללמוד ברבי שמעון בן מנסיה שהחיים הם אמצעי למצוות. טעות. רבי שמעון בן מנסיה בדיוק את זה הוא רוצה להרוויח. בלי להחליט מי משרת את מי, ובלי להחליט מי יותר חשוב ממי. אני יכול להכריע את הדילמה גם בלי להחליט את זה. ואם זה כך, אז רבי שמעון במנסיה ושמואל הם לא סותרים אחד את השני. אפשר להשתמש בשני נימוקים. שמואל מלמד אותי שהחיים הם ערך לעצמו, ורבי שמעון במנסיה אומר, בסדר גמור, גם אם החיים הם ערך לעצמו וגם אם לא, יש לי דרך להכריע בלי קשר לזה. לכן אין ביניהם סתירה. ולכן הם יכולים להשתמש בשניהם.
גם שתי הדעות האלה, זה ה-in-common sorbi, איך שקראת לזה.
שומע?
גם שתי הדעות האלה, אי אפשר לשים מדרג ביניהם.
כן, אני לא צריך אבל, כי הן לא סותרות.
בדיוק.
זה מה שאני אומר. לא סותרות. זאת אומרת, שמואל טוען בבירור שלחיים יש ערך עצמאי. והתורה אומרת לי שהוא גדול יותר מהערך של המצוות. כי וחי בהם ולא שימות בהם. רבי שמעון במנסיה טוען, גם אם אתה צודק שמואל, וגם אם לא, אני יכול למצוא פתרון גם בלי להניח את ההנחה שלך. היא יכולה להיות נכונה, אני לא אומר שהיא לא נכונה. אני רק לא צריך אותה בשביל לקבל את ההכרעה. ולכן אני טוען שמי שאומר שיש סתירה ביניהם, כמו הביאור ההלכה, לא צודק. אין סתירה ביניהם. זו קריאה לא נכונה של רבי שמעון במנסיה. רבי שמעון במנסיה לא אומר שהחיים הם אמצעי למצוות. הוא יכול להודות בזה שהחיים הם מטרה לעצמה, הם ערך לעצמו. הם לא אמצעי למצוות. ועדיין לעשות את החשבון שלו, כי בשביל להכריע אתה צריך למצוא יחידת מידה משותפת. איך תמדוד את ערך החיים ביחידות של שמירות שבת? האם אתה רוצה לעשות את זה ב-common measure, במידה משותפת, אתה צריך למדוד את שניהם באותה יחידת מדידה. אז את השבת אני מודד ביחידות של שבתות, אבל גם את החיים אני יכול למדוד ביחידות של שבתות. אם הוא ינצל, אז הוא ישמור הרבה שבתות. זה לא אומר שזה כל הערך של החיים. יש ערך לחיים גם מצד עצמם, אבל ברור שאם הצלת לו את החיים, גם הרווחת הרבה שבתות, והרי זה מספיק כדי להכריע שצריך לחלל את השבת הזאת, כדי להרוויח את השבתות ההן. זה תרגיל כדי לעקוף את האינקומנסורביליות, בעצם. עכשיו, כשמבינים את זה, אז בעצם מבינים שרבי שמעון במנסיה לא אומר משהו שהוא ערכית הפוך לשמואל. זה לא נכון, אין סתירה ביניהם במישור הערכי. זה מקור אחר, אבל אין סתירה ביניהם במישור הערכי. ולכן אפשר להשתמש בעצם בשני הנימוקים האלה. עכשיו, ניכנס באמת להערות הקודמות שעלו אצלכן, נפקמינות. מה קורה עם הצלת גוי, או הצלת יהודי שלא שומר שבת? או הצלת קטן שכרגע לא חייב לשמור שבת, או שוטה? מה קורה עם הצלת אדם לחיי שעה? אני מחלל שבת והוא יחיה עוד 10 שעות. אחרי 10 שעות הוא ימות, הוא כבר לא ישמור שבתות הרבה. האם מותר לחלל שבת כדי להציל אותו? אתם מבינים שכל הדברים האלה יכולים להיות נפקמינות בנחם של רבי שמעון במנסיה לטעם של שמואל.
זה חוזר לסיפור של ניתוק המכשירים.
הפעם?
זה חוזר לסיפור של ניתוק המכשירים.
זה מובן מסוים, עם חיי שעה למשל, זה קצת מתחיל להיות דומה. כן. זאת אומרת, אז יש פה באמת כמה נפקמינות שיכולות להיות, אז בואו נעבור עליהן קצת כדי, כי בעצם זה לא בדיוק ככה. הטענה היא, לגבי יהודי שלא שומר שבת למשל, הסכמת כל הפוסקים, כמעט כל הפוסקים, האור החיים על התורה מציע אפשרות, והביאור הלכה גם מביא שם מישהו שרצה לטעון אחרת, אבל הסכמת כמעט כל הפוסקים שמחללים שבת בלי שום ספק על הצלת חיי אדם שלא שומר שבת. למה? הנימוק הוא גם לפי וחי בהם אין שאלה, אבל לפי רבי שמעון במנסיה, הרי הוא לא ישמור שבתות הרבה.
הוא יחזור בתשובה.
לא שומע?
הוא יחזור בתשובה וישמור שבתות.
או שכן או שלא. מה הסיכויים? עשי סטטיסטיקה, עשי סטטיסטיקה כמה מתוך האנשים שנולדו חילונים חוזרים בתשובה, זה מיעוט קטן. לא הולכים אחרי מיעוטים.
אבל
אתם שרים
חוויה שאוטוטו הם מתים, זה עזר לנו.
כמה אנשים שאוטוטו מתו חזרו כתוצאה מזה בתשובה, אם תעשי סטטיסטיקה על זה, אני מניח שזה לא יהיה הרבה יותר גבוה, אם בכלל. בטח לא רוב. אתם יודעים, אין אתאיסטים בשוחות אומרים תמיד, נכון? אבל אין מאמינים מחוץ לשוחות. אחרי שהיית בשוחה ונדעת לקדוש ברוך הוא שאתה חוזר בתשובה, אם הוא יציל אותך, אתה לא חוזר בתשובה. אתה יוצא מהשוחה ואתה... אוקיי, הקדוש ברוך הוא, הסתדרתי, תודה.
אבל יש גם את הילדים שלהם.
השוחה
היא רגע האמת. מכירים את הסיפור על מישהו שאומר, מישהו שטובע בים, והוא מתחנן, הקדוש ברוך הוא, אם תשלח לי ספינה, אני אחזור בתשובה, עוברת שם ספינה, הוא עולה עליה, ואתם מבחר, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך, הסתדרתי. זאת אומרת, עברה פה ספינה. אז זה מה שקורה בדרך כלל לנדרים האלה שנדרים בשוחות. טוב, בכל אופן...
או במשחקי כדורגל.
או במשחקי כדורגל, כן. יש אלוקים ל-90 דקות. בכל, או בדקות שנכבשים הגולים. טוב, בכל אופן...
לאנשים כאלה, לפחות 90 דקות, יש להם...
כן, כן, או, סנגוריטן של ישראל. כן, אוקיי. בכל אופן, אז בואו נחזור אלינו. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על יהודי שלא שומר שבת, הסכמת כל הפוסקים, באמת למעט אחד או שניים בכל הדורות, זאת אומרת, זו הסכמה מוחלטת. שמחללים שבת גם להצלת מי, גם להצלת מי שלא שומר שבתות. ולמה? כי אתה אמור לאפשר לו את האפשרות לשמור שבתות. זה הנקודה. אם הוא לא עושה בזה שימוש, זה חשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלך זה לוודא או לאפשר כמה שיותר שמירות שבת. ואתה תעשה את מה שאתה צריך לעשות. אם הוא אחרי זה ינצל את זה לשמירות שבת, או שהוא יחליט לא לנצל את זה, זה חשבון שהוא אמור לעשות מול הקדוש ברוך הוא, לא עסק שלך. זה אני לא חושב בהקשר של יהודי. בהקשר של גוי זה סיפור יותר מסובך. כי בהקשר של גוי, הוא לא צריך בכלל לשמור שבת. היהודי צריך לשמור שבת, רק יכול להיות שהוא לא שומר. הגוי בכלל לא חייב לשמירת שבת. ולכן באופן עקרוני, מעיקר הדין, כתוב בגמרא, והפניתי אתכם בגמרא הזאת, באותו עמוד, למעלה, לא מחללים שבת להצלת חיים גוי של גוי. זה הדין, מדין עד הגמרא, נפסק אצל כל הפוסקים. הייתם בשולחן ערוך, הפניתי אתכם לשין למד, סעיף ב'. אלא מאי, והערתי שם הערה, כי אני לא יכול להשאיר את זה ככה, זה מקומם, ולדעתי זה גם לא נכון. הנקודה, ולכן הבאתי לכם שם את המאירי, שהמאירי כותב בפרק שמיני ביומה, שזה רק על הגויים של אז שלא היו גדורים בנימוסי האומות. הגויים של היום מחללים שבת עליהם כדי להציל אותם. למה? כי הנקודה היא כזאת. המאירי, שהמאירי אחר, אגב, שהביאור הלכה מביא אותו ממש בהתחלה. המאירי כותב שמה קורה עם חיי שעה. אני מחלל שבת, והבן אדם יחיה רק עד יום ראשון בבוקר. הוא לא ישמור שבתות. הוא
יספיק להתוודות.
אתה שומע?
הוא יספיק להתוודות ולחזור בטבע.
אז אומר המאירי, זה לא מדובר דווקא על שמירות שבת, מדובר על מצוות באופן כללי. הוא יכול להספיק לעשות הרבה מאוד מצוות עד יום ראשון בבוקר. ולכן אין בעיה, אתה מחלל שבת גם להציל חיי שעה. עכשיו פה שימו לב, אם מדובר בגוי, זה חיי שעה. מה קורה אם מדובר הנקודה היא כזאת, להציל חיי שעה גם מצד רבי שמעון במנסיה, אומר המאירי, זה הנקודה החשובה. זאת אומרת, לפי וחי בהם, אז וחי בהם, בסדר. אבל אני אומר, לפי רבי שמעון במנסיה, לכאורה אין הצדקה להצלת חיי שעה, כי הוא לא ישמור שבתות הרבה. אומרים, לא נכון, גם לפי רבי שמעון במנסיה מצילים על חיי, מחללים שעה להצלת חיי שעה.
אז גם גוי מצווה בשבע מצוות בני נוח.
בדיוק, זה מה שהנקודה. אז לכן המסקנה המתבקשת היא, שאותו דבר ביחס לגוי. הגוי מצווה במצוות שלו, ואתה צריך לאפשר לו לעשות אותם. זה לא דווקא שמירות שבת. אלא מאי, יש גויים שהם גויים מרושעים, הם לא שומרים את השבע המצוות שלהם. לגויים כאלה, זה הגויים הקדמונים, מה שהמאירי כותב, שם אמרה הגמרא, לא מחללים שבת כדי להציל אותם. אבל הגויים שהם מתנהגים כמו בני אדם, שהם הגויים מוסריים, מתנהגים בצורה נאותה, שומרים את השבע המצוות שלהם, את זה מחללים שבת כדי להציל אותם. אם מבינים את זה על חיי שעה, אותו דבר אפשר לומר גם על הצלת גוי. עכשיו תשאלו פוסקים היום, כמעט כל הפוסקים אומרים שבעצם אסור להציל חיי גוי. רק, רגע, רק בגלל טיעונים של איבה, דרכי שלום, מה יהיה, מה יחשבו עלינו, איך קידוש השם, כל מיני דברים מן הסוג הזה. ולא יצילו יהודים במקומות אחרים, אבל עוד פעם, זה פטנטים. אז בסופו של דבר, מעיקר הדין, כמעט כל הפוסקים יאמרו לכם היום, אין לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. בעיניי זו טעות גדולה. צריך לחלל, לא רק שמותר, צריך לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי, ולא רק בגלל איבה ודרכי שלום וכולי, אלא מעיקר הדין. וכל מה שכתוב בגמרא ובפוסקים שלא מחללים, זה בגלל שכולם היו גויים שהתנהגו כמו בהמות. זה הגויים שהם הכירו. הגויים שאני מכיר הם אחרים. מתנהגים כמו בני אדם, לא שונה מיהודים. לצערי לפעמים. אבל זה המצב, ולכן...
מה זה קשור אבל?
לפעמים גם יהודים וגם גויים.
מה זה קשור אבל איך הם מתנהגים?
הצלת, חילול שבת כדי להציל חיים, מותנה בזה שבחיים שלו הוא יעשה מצוות או מעשים טובים, נכון? בשביל זה אני מחלל שבת. אז אם יש גוי שמתנהג כמו בהמה, אין סיבה לחלל שבת ושהוא לא יעשה את זה בחיים שלו. אבל אם יש גוי שכן מתנהג כמו שצריך, אז מחללים שבת כדי להציל את חייו.
אבל אם תגיד שזה בגלל ערך החיים, אז זה משהו אחד. אבל אם אתה אומר שזה
קשור בהתנהגות שלו... אני מדבר על אנשים
במנסיה. אוקיי, אבל אם אתה אומר שזה קשור בהתנהגות שלו, אז מי מחליט איזה התנהגות היא התנהגות של בן אדם טוב?
התורה. התורה. התורה אומרת לצרכם שבע מצוות.
אבל איך אתה יודע? איך אתה יודע בזמן, ברגע כזה של פיקוח נפש, איזה מין גוי זה?
יש חזקות בעולם. כשאת רואה בן אדם... דן, ואת לא מכירה אותו, את דנה אותו לפי חזקות, כך בכל תחומי ההלכה. עכשיו השאלה, מה הגוי הסביר? זה בעצם השאלה. אם הגוי הסביר זה אדם סביר?
איך
הייתי דנה נאצי? אם הגוי הסביר הוא אדם סביר, אז האדם שאת רואה מולך הוא בחזקת כזה עד שלא יוכח אחרת.
לפי זה הייתי צריכה להציל נאצי.
תלוי מי. אם את רואה, אם את יודעת שהוא נאצי, אז לא. את יודעת שהוא לא בן אדם.
אתה יודע
שבא...
נאצי זה אויב, זה כבר דין אחר לגמרי.
לא, לא, לא מדבר על אויב, אויב זה משהו אחר. אני מדבר על מישהו שלא מתנהג כמו בן אדם, לא בגלל שהוא אויב.
בסדר, נאצי זה גם דין רודף, יש עוד דברים.
נכון, אני לא מדבר על אויב, אויב זה משהו אחר. נכון, מישהו שלא מתנהג כמו בן אדם.
אז למה על יהודי אמרת שזה בסדר? ליהודי אנחנו נותנים אפשרות ולגוי אין אפשרות.
נכון, זה ההבדל בהלכה. זה ההבדל היחידי בין יהודי לגוי בהלכה. המתן או הערכת הפוטנציאל. זה הבדל שקיים. שאצל יהודי, למרות שהוא מוחזק להיות רשע, לא מכיר פוסק שאומר, עוד פעם, חוץ מהאור החיים, לא מכיר פוסק שאומר שלא לחלל עליו שבת. אבל שההנחה היא שבעצם אתה אמור להעמיד בפניו את האפשרות לשמור שבת. אז גם לגוי יכולת להגיד אותו דבר. רק אני חושב שההבדל הוא עוד פעם לא באמת מהותי. אלא בזמן חז"ל, פשוט הגוי המצוי לא היה כזה. וכיוון שהגוי המצוי לא היה כזה, אין טעם לדבר על פוטנציאלים שכנראה לא התממשו. וההנחה שאצל יהודים, זה לא דבר כל כך מופרך. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, אתה לא יכול להניח שזה לא יקרה. ובשביל לא לחלל שבת, אתה צריך להניח שזה לא יקרה. לא שבשביל לחלל, אתה צריך להניח שזה כן יקרה. זה ההבדל. אלא בשביל לא לחלל, אתה צריך להניח שזה לא יקרה.
אבל הרב, שלחת אותנו לאיזה מקור, שמי שנידון בבית דין למיטה, אז לא מפקחים עליו את הגן בשבת, כי בגלל שאם הוא היה מוכן להביא את עצמו למיטה, כי הוא נידון למיטה, אז למה, אז לא מחללים עליו את השבת.
כן, אבל זה לא בגלל זה. לא בגלל שהוא היה צריך, הוא היה מוכן להכין את עצמו למיטה. אדם לא יכול לוותר על החיים שלו, זה לא רלוונטי. גם אם הוא מקריב את חייו, זה לא פותר אותי מלהציל את חייו. אדם הוא לא בא לבית על החיים שלו.
אבל כתוב שם שעליו לא מחללים את השבת.
זה משהו אחר, מסיבות אחרות. שבמקום אחר הולך למות. במקום אחר צריך למות. אם היה מותר לעשות עונש מוות בשבת, היו הורגים אותו בשבת. יש דין שבשבת לא הורגים אותו. אז בסדר, אז עכשיו הוא נהרג מעצמו. מה פתאום לחלל שבת כדי להציל אותו, שיש עליי חובה להרוג אותו?
אני לא הצלחתי להבין את ה... למה לא משתמשים בה וחי בהם תמיד? לכאורה, אם מקבלים מהגמרא גם את וחי בהם, אז תמיד צריך להציל גוי.
בסדר גמור, לא הבנתי.
אז למה הפוסקים לא פוסקים את זה, אם זה ממש
מהגמרא? לא, כי הם טוענים שגם מצד וחי בהם לא מצילים חיים של גוי.
למה?
יש הערך החיים שלו, לא שווה חילול שבת.
אבל התורה לא עשתה נפקא מינה בן גוי, היא כתבה וחי בהם על כולם.
התורה לא כתבה כלום, זה הכל פרשנויות. זאת הפרשנות של חז"ל. אבל אני אומר עוד פעם, המאירי טוען שזה רק לגויים של אז. והטענה היא שערך החיים שלהם נובע מההתנהגות שלהם. ולכן גם הווחי בהם יונק מאותו סברה.
מחוץ מזה, מה זה
ברגע שהם מתנהגים כמו בני אדם, אז אני מתייחס גם לערך החיים שלהם כמו ערך חיים של יהודי, ולכן גם מצד וחי בהם אני יכול לחלל שבת עליהם.
וגם וחי בהם, וחי בהם במצוות, ולא שימות מהמצוות. מה זה הבאים? זה המצוות מדובר.
ברור, אבל זה בהנחה שהוא באמת יחיה. אבל אם הוא לא יחיה, אז אין טעם לחלל שבת כדי להחיות אותו.
לא,
לחיות, צריך לחיות בהם. טוב, אז זה בכל אופן, זה לגבי הנפקמינות השונות. הביאור הלכה בשין כפתי צעיף ד' מתחיל...
אלא לפי שעה.
שנייה אחת. כן, אז בואו נשתף את זה רגע. אפילו מצאו מרוצת שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, זוכרות חיי שעה, כן, זה נפקא מינה. מפקחים ובודקים עד חותמו וכו'. מה זה אלא לפי שעה? פה מגיע ביור הלכה, זה לכאורה נפקא מינה בין רבי שמעון בן מנסיה לבין שמואל, נכון? כי הרי לפי רבי שמעון בן מנסיה, היתר לחלל שבת זה כדי שישמור שבתות הרבה. עכשיו פה מדובר שהוא יכול לחיות רק לפי שעה. אז אומר הביור הלכה כך, למרות, כן?
כן.
אלא לפי שעה, ואף על גב, זה לא שייך אחר הטעם, חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, משום דלאו דווקא שבת, הוא הדין שאר מצוות, כמו שכתב המאירי ביומה, וזה לשונו, שהוא מצטט את המאירי. ואף על פי שנתבהר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת, שבאותה שעה ישוב בליבו ויתוודה, עד כאן לשונו. אז לכן לא מדובר דווקא על שמירת הרבה שבתות, לשמירת מצוות באופן כללי, ולכן גם חיי שעה זה ככה. אמרתי שהמאירי לשיטתו, לכן הוא גם כותב שגם בגוי מחללים שבת כדי להציל אותו, כי גם הגוי בעצם מדובר על כל, כל המצוות, לא כל המצוות של שבת. אמנם באמת נראה דכל זהו לטעמה באלמה, אבל לדינה לא תלוי כלל במצוות, ואין הטעם דדכינן מצווה אחת בשביל הרבה מצוות, אלא דכינן כל המצוות בשביל חיים של ישראל, וכדי יליף לשמואל מי וחי בהם. כדי כתב הרמב״ם פרק ב' מלכות שבת, אין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם, וכמו כן כל הנה תנאי, כן, כל התנאים שלומדים את זה בגמרא שם. מה הוא אומר? זה ביאור הלכה שהתכוונתי קודם. הוא בעצם נכון, כיוון שלהלכה אנחנו לא פוסקים כמו רבי שמעון בן מנסיה, אלא כמו שמואל, וכיוון שיש ביניהם הבדלי תפיסות, אז אנחנו לא יכולים ללכת עם שניהם. וכיוון שכך, בעצם הטעם החשוב הוא שמואל, ולפי שמואל לא עולה השאלה, ברור שגם על חיי שעה הם מחללים שבת, כי ערך החיים הוא ערך בפני עצמו, לא משנה אם זה חיי שעה או חיי עולם, רק לפי רבי שמעון בן מנסיה, שצריך לשמור שבתות הרבה, אז עולה שאלה מה קורה לגבי חיי שעה. מה רואים פה? שהביאור הלכה הביא שיש מחלוקת בין הנימוקים האלה, והם סותרים, זה מה שאמרתי לכם קודם, ואני חושב שהוא טועה. רבי שמעון בן מנסיה לא חולק על שמואל. רבי שמעון בן מנסיה אומר משהו בסך הכל דומה. אולי חלקי, אבל דומה. ולכן הטעם שרבי שמעון בן מנסיה נשאר על ההלכה, כמו שראינו בגמרא במסכת שבת, בקוף נון א', לגבי קטן. וגם בר מאירי שמביא פה חלל על שבת אחת, זה המאירי שהוא מצטט פה בתחילת דבריו. אז רואים שהפוסקים והראשונים והגמרא עצמה, כן מביאים גם את הטעם של רבי שמעון בן מנסיה. הביאור הלכה הבין שיש פה הבדל ערכי בין שני הנימוקים, ששמואל טוען שהחיים זה ערך עצמאי, ורבי שמעון בן מנסיה מבין שהחיים זה אמצעי למצוות, אבל זה לא נכון. זה מה שאמרתי קודם. אוקיי, אז זה אחרי זה הוא אומר על חרש ושוטה, ובקיצור הוא עובר לכל הנפקמינות שדיברנו עליהם, שהכל בעצם נמצא בביאור הלכה הזה. אבל אני רוצה כבר להמשיך הלאה, כי אנחנו צריכים להתקדם. עכשיו לגבי, כמו שאמרתי, לגבי הצלה של חיי גוי, אז דיברתי על זה בשולחן ערוך, אמרתי בסימן שין למד סעיף ב',
אבל לגבי גוי, אז לפי שמואל שכתוב וחי בהם, הרי הגוי הוא בלאו הכי לא יקיים מצוות, הוא לא יחיה בהם, אז למה שמואל...
למה? הוא יחיה במצוות שלו, למה לא יחיה בהם?
אבא.
כן? אז תראו, בשולחן ערוך בשין למד סעיף ב', זה בעצם פה הוא פוסק את הדין של הגוי, קוטית הכוונה גויה, אין מילדין אותה בשבת, זה חילול שבת, ולמרות זה פיקוח נפש, אפילו בדבר שאין חילול שבת, זאת אומרת, אפילו אם זה לא חילול שבת מבחינתי, אני לא עושה את זה, כי עובדי עבודה זרה וגויים, צריך להשאיר אותם למות. עכשיו זה, בדיוק מה שאמרתי, זה דין הגמרא. אבל הגויים של היום, כותב המאירי של היום, המאירי זה המאה ה-14, אבל אני אומר, קל וחומר לגויים של היום, לעניות דעתי ההלכות האלה לא נכונות. הן בטלות, לגמרי. גם כותב הרב קוק, כך כותבים עוסקים בודדים, שמאמצים את המאירי הזה, לדעתי זה פשוט בסברה, יש איזה ראיות, וזה נראה לי ברור לגמרי. בכל אופן, זה מה שהוא כותב פה. עכשיו, כשאתם מסתכלים בנושא כלים, נגיד המשנה ברורה, המקור זה עבודה זרה קווה ועמוד ב',
למה לא מיילדים אם זה לא חילול שבת? מה
הבעיה
בזה?
לא הבנתי.
למה לא מיילדים אם זה לא חילול שבת?
כי זה בעצם צריך, הם מורידים ולא מעלים. עובדי עבודה זרה צריך להשאיר אותם למות. לא בגלל החילול שבת. אלא בגלל שיותר טוב להיפטר מהם.
כאילו שלא יוולד עוד רשע בעולם?
מה? הקו
העדין בין זה לבין
רצח הוא עוד רשע. כאילו לעזור... כאילו לא לעזור להביא עוד רשע לעולם?
כן, לא, לא בגלל הבן שלה, בגלל העצמה.
הקו העדין בין זה לבין רצח הוא מאוד גדול.
נכון.
הוא מאוד קטן.
לא, זה, בגמרא עצמה למעשה, היה צריך גם להרוג את הגוי. רק אין היתר להרוג אותו בידיים, אז הורגים אותו בגרמה, רק לא מצילים אותו. או מורידים אותו לבור ולא מעלים אותו.
כן, מורידים ולא מעלים.
אבל עוד פעם, זה הכל, זה מה שאומר המאיר, וזו נקודה חשובה. כי אנשים חושבים היום שזה בעצם יחס ההלכה לגויים, זה לא נכון בעיניי. יחס ההלכה לאותם גויים שהיו שם, גויים מרושעים, שרצחו ונעפו וגנבו והתנהגו כמו בהמות, ועבדו עבודה זרה, האנשים האלה מבחינת חז"ל, יש להם דין של בהמות. אם אתה רואה גויים שמתנהגים כמו בני אדם, היחס הוא אחר לגמרי.
היה סיפור שהיה פיגוע בחברון, ונהרג בחור ישיבה שהוא היה משוודיה או משהו כזה. ואז השתילו את, הארון שלו עוד לא היו פה, המשפחה לא הספיקה להגיע, זה היה בשבת. אז השתילו את האיברים שלו לערבים.
אוקיי.
אז זה היה נראה פשוט מקומם כבר, עובר כל גבול.
למה?
כי הערבים רצחו אותו והרוויחו ממנו.
זה הערבים, רצח אותו מישהו, ויש אנשים אחרים שגם הם ערבים שצריכים איברים. מה זה משנה? את יכולה להחליט שאת לא רוצה בכלל להציל ערבים, אבל זה לא קשור לשאלה מי הרג אותו.
אני השתילו בהרבה אנשים ממה שקרה בלוד ומה, והרבה אנשים כולל ערבים.
נכון, אז מה, עושים את זה כל הזמן.
הרב, מה לגבי להציל רשע יהודי? זאת אומרת, לא רשע במצוות, אלא פושע ואדם שהוא מסוכן וכאלה.
עקרונית יש חובה להציל אותו. אז תכניסי אותו לכלא. המשנה ברורה פה כותב, קוטי תן מילדים אפילו בשכר, ובכל מילדים משום איבה. זאת אומרת, ביום חול כן מטפלים בה בגלל איבה, כי הגויים נשנאו אותנו ובסוף יכולים גם להרוג יהודים וכו', ומבואר ביורה דעה. אבל אחה אסור, אבל כאן אסור לעשות את זה. למה? משום די יכולה להשתמט ולומר דיין מחללים שבת, כי אם להאו דמין תרשבת. זה הרי תופעה מדהימה. זאת אומרת, הוא אומר, ביום חול אנחנו מיילדים אותה בגלל שתהיה איבה, אנחנו יראו שאנחנו לא מיילדים את ה... את ה... את הגויים, אז הגויים ישנאו אותנו וגם הם לא יצילו יהודים, זה יכול להביא לסכנה של יהודים. אבל אם זה בשבת, אומר המשנה ברורה, תראו איזו הסתכלות אופטימית. אם זה בשבת, הגויים יבינו, אין בעיה, הם לא ישנאו אותנו. כי אנחנו נגיד להם, מה אתם רוצים? אנחנו לא מחללים שבת על מי שלא שומר שבת, ואז הם ירגעו, הכל יהיה בסדר. אני לא יודע איזה גויים הוא יכיר, הגויים שאני מכיר, כולל היהודים שאני מכיר, אני חושב שהם הורגים אותי אם הייתי אומר להם דבר כזה. אבל אני אומר עוד פעם, יכול להיות שאלה הגויים בסביבתו באמת, צריך לזכור שלא להיות אנכרוניסטים. כי הגויים של אותה תקופה, זה גויים אחרים, כי היה ברור להם שיש מצוות דתיות, הם לא באו מהכיוון המוסרי כמו שמקובל היום. לכל אחד היה ברור שיש דתות שונות, שלכל דתות יש מצוות כאלה, ואם הייתי אומר להם, תראו, בשבת אני לא יכול לעשות את זה, מה לעשות? אסור לי דתית. אז הם היו מקבלים את זה, כך טוען המשנה ברורה. אני רק אומר שכמובן היום זה לא רלוונטי, אף אחד לא יקבל את זה, ואין שום סיבה בעולם להתחשב בטיעון כזה. זה לא, אף אחד לא יקבל דבר כזה, אני לא יכול לחלל שבת כי אסור לי, כי הדת שלי אומרת שמותר לחלל שבת רק על מי ששומר שבת, לא על מי שלא שומר שבת. זה היה מגביל את השנאה עוד יותר אפילו, לא רק שזה לא היה משכך אותה. אז תראו את ההבדל בתפיסות כשאני מדבר על לפני פחות מ-100 שנה. זה לפני פחות מ-100 שנה. אבל ברור לעניינינו, אז אני אומר, הנימוק שלו זה נימוק של איבה, או דרכי שלום, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה הנימוקים המקובלים בפוסקים, הוא באמת גם כותב שמותר לחלל שבת רק במלאכות דרבנן, לא באיסורי דאורייתא. אבל אני אומר, לרוב הפוסקים היום, א', מותר גם במלאכות דאורייתא, גם על גויים, אלא שהנימוק שלהם הוא עדיין האיבה. כי הגויים ישנאו אותנו וכולי, אז לכן מותר גם במלאכות דאורייתא. ואני טוען שרוב המאירי מותר לחלל, צריך, לא מותר, צריך לחלל במלאכות דאורייתא, ולא בגלל איבה, על אי בודד, אף אחד לא שמע מה שאני עושה, ואף אחד לא ישנא אותי אם לא עשיתי את זה, על אי בודד אני צריך לחלל שבת במלאכת דאורייתא כדי להציל חיים של גוי.
למה?
בגלל שהגוי יש לו מעמד כמו יהודי, כמו שהמאירי כותב, גוי מתוקן. זאת אומרת, גוי שמתנהג כמו בן אדם, לא גוי שמתנהג כמו בהמה, מה שחז"ל תיארו.
אם הולכים לפי מה שהביאור הלכה שם מביא, שזה לחלל שבת גם שישמור, כדי שישמור מצוות אחרות, לאו דווקא שבת. וזה היה נימוק גם על גוי. אז רציתי לשאול, הרי יש מצוות, אני שוב חוזרת למה שאלתי אותך בהתחלה לבר. למשל, אני במקרה למדתי שעיוור ונכה הם פטורים ממצוות הרעיון. הם לא צריכים לעלות לרגל. אז אם אתה גורם למישהו להיות עיוור, אתה לא מחלל שבת בשביל העיניים שלו, או אפילו בשביל הרגל שלו, או אפילו האצבע ברגל, שתגרום לו לא ללכת, אז אתה אחרי זה הוא ייפטר ממצוות, והוא לא יקיים מצוות חשובות. אז אומר, למה לא ללכת על זה שהשלמות, הרי מצוות מקיימים אותם עם הרבה איברים בגוף?
אבל את שאר המצוות הוא כן יקיים. זאת פעם השאלה היא, האם כמות המצוות שהוא לא יקיים מצדיקה את החילול שבת הזה או לא?
אז זה מה שאני, אז כאילו, לפי הביאור הלכה, אנחנו רואים שהוא כן נכנס כאן לשיקולים של עוד מצוות. גם על גוי אתה עכשיו לא עשית השוואה לגבי השבע מצוות בני נוח, האם הם שקולים לחילול שבת.
ההנחה היא שהוא לא מקיים מצוות. אם יש גוי שמקיים רק 4 מתוך 7 המצוות, יש מקום לדון, אני לא יודע. לא יודע איפה עובר הקו.
לא, אבל
לפי הפסיקה של הגוי של היום מקיים
מצוות, לפי הפסיקה של הגוי של היום מקיים מצוות, אז לא התחלת לעשות את השיקול של כמה מצוות הוא מקיים.
לא צריך לעשות את השיקול, הוא מקיים את המצוות שלו.
אז אותו דבר.
לא, אז לא אותו דבר. גם היהודי ההוא מקיים את המצוות שלו. אדם
לא יקיים מצווה כשנפגע לו איבר מסוים.
אבל הוא יקיים את המצוות שלו, אז יש לו מצווה פעם בכמה שנים לעלות לרגל, אותה הוא לא יקיים, אז מה?
אדם כאן...
הוא מקיים את המצוות שלו.
מה? הוא יקידם ולא יוכל להניח תפילין.
אז אני אומר, יכול להיות. אז במקום שבו השיקול, אגב, על הצלת עין מחללים שבת.
כן.
יש מחלוקת רש"י ותוספות למה, שהוא עינה דעינה, הגמרא אומרת. מחללים שבת, רק שלפי רש"י ורבנו תם נחלקו, שיטה אחת זה בגלל שזה מביא לסכנת נפשות ממש, השיטה השנייה אומרת שסומה חשוב כמת ולכן מחללים שבת. השיטה הזאת כנראה הולכת על המנגנון שחני דיברה עליו פה. אבל זה רק על העין. טוב, אנחנו נעצור כאן, אז הגענו בעצם עד סעיף 12, ולא עד בכלל.
תודה רבה.
אוקיי.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.